טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט, או למסך שלפני הפודקאסט הפעם. תראו, מה שקורה בדרך כלל זה שאנחנו שמחים לארח אנשים, מתגאים, מדברים איתם בכיף, ואני מדבר עם הבן אדם, ואז אנחנו ככה סוגרים את זה, עורכים את זה, זה לוקח כמה שפחות זמן, ודי באותו יום או למחרת אנחנו מעלים את הפרקים, לרוב אנחנו לא עושים כל כך הכנות מראש, תובל רוזנווסר ואנוכי. רק שלפני השבת הארורה של השביעי באוקטובר, דווקא היינו ילדים טובים, ואיכשהו יצא שהיה לנו כמה פחקים שהקלטנו ולא שחררנו אותם. וחשבנו שאולי בכל זאת הפחקים האלה ראוי שמי שימצא בהם עניין יוכל לשמוע אותם, כי אני לכל הפחות מאוד נהניתי מהשיחות הללו. והנה לנו פרק שכזה. עכשיו, הפרק הזה הוא כאילו תלוש במיוחד באיזושהי צורה, כי מצד אחד כל המציאות שלנו השתנתה, אנו דוברי העברית כאן, עכשיו אנחנו אחרי הספירה, ופרק מלפני הספירה, מבחינת האנרגיות שלי, מבחינת אולי סוג הדברים שאומרים, אולי סוג הבדיחות, לא תואם את המציאות של אחרי השביעי באוקטובר, ומצד שני אני חושב שיש כאן שיחה שהיא באמת מאוד מעניינת. עכשיו, אבל למה אמרתי תלוש? כי באופן כללי כל פרק אולי שהיינו עושים לפני השביעי באוקטובר היה נראה כזה קצת לא תואם, בגלל זה אני עכשיו מסביר שזה מה שקורה, כדי שלא יהיה מוזר. אבל כאן אנחנו מדברים על פסיכדליה, על ההיסטוריה של הפסיכדליה, ובאמת נראה שבזמן של מלחמה, בזמן של כאב, בזמן של עצב, בזמן של אתגרים כל כך קשים שעוברים על אנשים כאן בכל האזור הזה, בארץ הקודש, להתחיל לדבר על חוויה פסיכדלית זה משהו שאולי הוא לא בטעם טוב. אז קודם כל, מי שמרגיש ככה, יבואו עוד מעט פרקים, אנחנו ממשיכים כמובן להקליט פרקים חדשים, אבל לי בכל מקרה נדמה שכן אולי יש בכל זאת היגיון דווקא בתקופה הזאת לגעת בנושא הזה. ואני חושב שאי אפשר לחשוב על פסיכדליה אחרי השביעי באוקטובר, מבלי לחשוב על האופן שבו, באופן ספציפי, הקהילה הפסיכדלית בישראל נפגעה כל כך קשה במסיבת הנובה. אתם יודעים, אומרים קהילה על הרבה דברים בימינו. אומרים קהילה לטאבית, קהילה אקדמית, אני יודע מה, יש כל מיני קהילות, ואז תמיד זה שאלה, אם זה באמת מתפקד כקהילה, למה זה קהילה, באיזה אופן המונח הזה בא לידי ביטוי, באסופה הזאת של האנשים. אני חושב שכשזה נוגע לקהילה הפסיכדלית, אז באמת יש לזה מאפיינים של קהילה. יש קרבה בין האנשים, יש היכרות הרבה פעמים בין האנשים. אולי בגלל שזה קצת קורה ככה בצללים, מתחת לרדאר, זה לא בדיוק תמיד חוקי, ואז יש איזושהי תחושה של שותפות גורל מוגברת. אולי גם כי דווקא העיסוק בפסיכדליה, בסוף הוא עיסוק לפתוח את התודעה לחוויות אחרות, הרבה פעמים חוויות שיש בהן המון רגש והמון קרבה והמון רצון להתקרב, ואנשים שחווים את החוויות האלה ביחד נקשרים באופן מאוד מיוחד. אבל הקהילה הזאת, כך או כך, היא קהילה שבאמת נפגעה באופן כל כך, כל כך, כל כך אכזרי בשביעי באוקטובר. בדיוק ראיתי, כמו הרבה מאיתנו, את הסרט המזעזע הזה על האירועים של אותה מסיבה, ובדיוק בזריחה, כן, הרגע הזה שבו פתאום האור מגיע, והרבה מאוד מהאנשים, יש להניח, היו בחוויות כאלה מרהיבות, מרימות, מרחיבות תודעה. כן, אני זוכר בחור שאומר, וואי, נפתח לי, בדיוק נפתח לי, כן? ואז הטילים, ואז המרצחים הנוראים, ואי אפשר שלא לחשוב על עד כמה שהחוויה הזאת מזעזעת, ועד כמה שהיא סותרת איפשהו את רוח הדברים, את הרוח ואת הנגישות של התודעה, את הפתיחות של התודעה, ואז זה מה שהיא נתקלת בה, זה פשוט סיוט. ועכשיו ששמעתי שוב לפרק, יש באמת דברים שעידו אומר שהם פתאום הופכים להיות מזעזעים, כי אתה לא יכול שלא לחשוב על המשמעות של הדברים לקורבנות ולמי שנפגע. אז אני מזהיר, כן, למי שזה לא מתאים לשמוע פרק שכזה, שהוא קצת מתקופה אחרת, ושהוא מתייחס לדברים מבלי לקחת את מה שקרה בינתיים בחשבון, אז בהמשך השבוע אני מקווה שיהיה לנו פרק חדש. ולאלה שכן רוצים לשמוע, אני רוצה לומר, כמו שיש את הדבר הזה שאנשים אומרים, אנחנו נרקוד שוב, אנחנו נרקוד שוב, אז אני רוצה גם להגיד, אנחנו נפתח את התודעה שלנו שוב לחסד ולחמלה ולהשחאה ולריפוי ולכל הדברים הנשגבים והמעולים שאנשים רצו לחגוג באותה שבת בבוקר, ובעזרת השם אני מקווה שיבוא יום שהשורדים של המסיבה הזאת, גם הם יהיה להם את הפנאי ואת היכולת ואת החוסן ואת האפשרות לחוות שוב חוויות נשגבות מהסוג הזה. אנחנו נחקוד שוב, בעזרת השם אנחנו גם נדלק שוב, ואנחנו שוב נוכל, כן, ביום מן הימים, לחוות את העולם דרך הנקודת זווית הכל כך מיוחדת ומעניינת הזאת. וגם אם זה כבר לא יוכל להיות רלוונטי באותה צורה או באותה תמימות, אולי גם חשוב אולי קודם כל ושוב וכתמיד לזכור שיש חסד ויש השחאה ויש נשגב במים, באוויר ובכל הדברים שאנחנו לוקחים כמובנים אליהם, ושאולי אנחנו פחות לוקחים כמובנים אליהם בימים אלה. אז שוב, פרק קצת משונה בהקשר הנוכחי. האמת היא גם, יש משהו עצוב לשמוע את עידו ולחשוב על מה שקרה שם. אז באמת, למי שזה מתאים, אז הוצאנו, ומי שמעדיף לחכות, אז בעוד כמה ימים. חוץ מזה, אני גם, זו שאלה שכל אחד צריך לקבוע עם עצמו, האם יכול להיות שגם באופן כללי, מעבר לאירוע הכל כך דרמטי של השביעי באוקטובר, אנחנו מדברים בפרק הרבה על set and settings, שאלה אם באופן כללי כרגע, כן, זו תקופה שבכלל הדבר הזה אפשרי, או רצוי, אתם ילדים גדולים, כל אחד יחליט, ואולי זה יעזור לכם, כן, באופן כללי, לחשוב על הנושא הזה, ולהחליט החלטות בנושא הזה אחרי הפרק הזה, שמתחיל עכשיו. אז הנה ההודעה שלי לפני הפרק, ועכשיו, הפרק. פודקאסט. 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 טוב! גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחאה, ככה סתם פתאום ובעברית וכולנו ביחד, איזה כיף! טוב, גבירותיי ורבותיי, ספר שהוא סוג של אורח קבוע אצלנו כאן בפודקאסט של Think and Ring Different, הוא החוויה הדתית לסוגיה של ויליאם ג'יימס. ספר מדהים, אני ממליץ לכל המאזינות והמאזינים שלנו, לכל הקהל הקדוש, להעיף בו מבט. ספר משנה תודעה, משנה חיים, לפחות בחיים שלי אני חושב שהייתה לו השפעה באמת גורפת. ויש טיפול מאוד מעניין ומאוד מסקרם בעצם הדבר הזה שהוא מבקש בעצם לחקור, בחוויה המיסטית. והוא מדבר על החוויה המיסטית כאל חוויה שבאה במצב תודעתי שהוא שונה מהמצב התודעתי שבו אתה נמצא בדרך כלל, אתה עד לאמיתות שיש להם תקפות קיומית עמוקה, שהן אמיתות שאין לך אולי בהכרח גישה אליהם במצב תודעתי רגיל, הן אמיתות שלרוב קשה לשים במילים, לחוויה יש משהו שהוא מאוד ephemeral, כאילו משהו שחולפיות כזאת, שברגע שהיא נעלמת, היא נעלמת, ואז אולי אתה נשאר עם התובנות, ואז הוא גם מוסיף, וזה גם דבר קריטי, שהם תובנות שברגע שאתה עושה להם, אם כבר אני אקדים את המאוחר ואני אשתמש במילה אינטגרציה, ממש יכולות לשנות את חיי האדם. עכשיו, אהיה אשר אהיה המקור, הסיבה, הפרשנות לאותן התופעות, ויליאם ג'יימס, אני חושב בצורה מאוד מדויקת, אומר, הם עובדה של החיים הפסיכולוגיים של בני אדם. עכשיו, בחיים הפסיכולוגיים של הרבה מאיתנו, החוויות האלה אולי יכולות להגיע דרך פרקטיקות מדיטטיביות, יכולות גם להגיע פתאום ככה יש מעין באמצע היום, אבל הן גם אולי נקשרות, גם היסטורית וגם כרגע בתרבות המערבית, לחוויה פסיכדלית, ולחומרים פסיכדליים ולשימוש בחומרים פסיכדליים. עכשיו אנחנו, זה גם נושא שהוא קצת אורח קבוע אצלנו, נושא מרתק מן הסתם, זה נושא מרתק בגלל שיש לו רב גוניות כזאת. החוויה הפסיכדלית יכולה להיות חוויה מיסטית, כמו שוויליאם ג'יימס מדבר עליה, היא יכולה להיות חוויה שהיא פשוט נורא כיפית, היא יכולה להיות חוויה סיוטית ואולי מסוכנת, על זה נדבר גם. היא גם יותר ויותר נתפסת כחוויה שיש לה משקל טיפולי וחומרים שיש להם משמעות טיפולית. כדי לדבר על בעצם ההיסטוריה של הפסיכדליה, הסיפור של החומרים הפסיכדליים, עם דגש על האופן שסט וסטינגס משפיעים עליהם, אני שמח, מתגאה ומתחגש באמת להביא לכאן במובן מסוים את האדמור של המחקר בנושא הזה, האיש באמת שבפריצות בינלאומיות פתח את עולם המחקר לשאלה של set and settings, ובכלל למחקר רציני מעמיק אקדמי של ההיסטוריה של הפסיכדליה, של החוויה הפסיכדלית. אני כמובן מדבר על האחד והיחיד, גבירותיי ורבותיי, הפסיכונאוט הישראלי עידו הרטונגזון, דוקטור עידו הרטונגזון, כאן איתנו היום. דוקטור עידו הרטונגזון התחיל, הוא למד גרמניסטיקה, אנגליסטיקה ופילוסופיה בקולן כמה שנים, חתך לארץ, ואז עשה תואר ראשון בפילוסופיה יהודית וספרות בתל אביב. את התואר השני והשלישי שלו הוא עשה בתוכנית למדע וטכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, שם הוא חקר כיצד הסט וסטינגס עיצבו את המחקר הפסיכדלי בארצות הברית של בין 1950 ל-1970, נושאים שבהם הוא המשיך לעשות עסוק בהם בפוסט-דוק שהוא עשה בהרווארד. יש אוניברסיטה כזאת, מסתבר, הרווארד, ששם הוא, כזכור, המשיך לעסוק בדבר הזה. הוא חוקר היום, הוא מחצה באוניברסיטת בר אילן, במרכז במדע לטכנולוגיה וחברה. הוא כותב בארץ סדרת טורים וכתבות תחת הכותרת משנה תודעה. הספר שלו, טכנומיסטיקה, ספר הראשון בשפה העברית, אולי חוץ מיחזקאל, תלוי אם אנחנו סופרים אותו, שעוסק בפסיכדליה, שיצא ב-2009, מדף, עדיין אפשר למצוא את הספר הזה ברשת, ספר מעולה, חשוב, היסטורי, במובנים רבים. ב-2020 הוא בעצם מוציא את העיבוד של הדוקטורט שלו, American Trip, ב-MIT Press. הוא בעיקר איש ידוע בעולם הפסיכדלי, פעיל בעולם הפסיכדלי בישראלי. ב-2013-2016 הוא הרים את המגזין לפסיכונאוד יחד עם בועז יניב. ב-2017 הוא ארגן את הכנס הפסיכדלי הראשון בארץ בבית ציוני אמריקה. גבירותיי ורבותיי, אני לא יודע אם אני רואה מול העיניים או אם אני עוזה, אבל האגדה כאן איתנו, דוקטור עידו הרטונגזון, שלום רב.
שלום, וואו, ג'רמי, ממש הגזמת, תודה רבה, תודה.
תקשיב, בוא נחתוך, אתה יודע, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר. בוא נדבר קודם על ההיסטוריה של הפסיכדליה בתרבות האנושית. מאיפה, אתה יודע, זה תמיד, זה מסוג השאלות שאסור לשאול אותם, כי המקור יש לו מקור, והמקור יש לו עבר, ואין, אני מן הסתם לא מניח שיש איזושהי נקודה שממנה השימוש בחומרים הפסיכאקטיביים התחילה, כן? זה חוזר לשחר ההיסטוריה. אבל איפה מבחינתך, אם אנחנו מנסים להבין את המצב של היום, איפה בעבר צריך לחזור?
אפשר לחזור, אגב, גם לפני בני האדם, כי גם חיות משתמשות בחומרים פסיכואקטיביים. מעניין, אגב, מחקר פסיכופרמוקולוגיה של חיות, אבל מבחינה בני האדם, אז הייתי אומר, אם אנחנו רוצים את ההיסטוריה, יש לנו את יוון העתיקה, אלויזיס, השימוש בקיקאון,
המיסטריות האלויזיות.
המיסטריות האלויזיות, אפלטון, קיקרוס, סופוקלס, אריסטו, כולם מרקוס אורליוס, קיסר רומא, שמשתתף בריטואלים פסיכדליים, היו תקופות. אז שמשתתפים באירוע הזה, שנחשב המרכז של של דעת, של חוויה, שמי שרואה אותה לא נותר אותו כשהיה, שמקבל איזושהי תובנה שהיא מעבר לחיים ולמוות, שנותנת איזה סיפוק וידע שמעבר לעולם הזה. זה ביוון העתיקה, בהודו, הריק ודה, ששם הוודה העתיקה ביותר, שמדברת על הסומה, שוב, שמי ששותים ממנה, הם הופכים לבני על מוות, משהו שמזכיר את שימוש העכשווי בפסיוסיבין כדי לתת לחולים סופניים, גם כדי להתנסה מעבר לסופניות של החומר ולראות משהו, אולי איזשהו חזון מנחם, חזון מרפא של, של, של משהו שהוא מעבר לבשר. וכמובן לצד כל העולמות האלה, וגם פרס, וכל מיני קומות אחרים, ומצרים העתיקה.
ומרכז אמריקה.
אז מרכז אמריקה ודרום אמריקה, שהם מבחינת העולם המודרני, הערס של החוויה הפסיכדלית, כלומר, החומרים הפסיכדליים התגלו, הפטריות, האיוואסקה, הקקטוסים, כולם התגלו בעולם החדש, הם היו, הם לא נמצאו בעולם הישן, ושם אנחנו פוגשים את זה יותר כסוג של פרה-היסטוריה, שאין לנו הרבה ידע עליה. כלומר, מצד אחד אנחנו יודעים כל מיני פסלים של בצורה של פטריה בני אלפי שנה, כך שמרמזים על זה שהיה שימוש בפטריות האלה כבר אלפי שנה. ומצד שני אנחנו יודעים גם, והדבר הזה לפעמים מפתיע אנשים, שהרבה מהקבוצות הילידיות שהיום שותות היוואסקה, והתפיסה שלנו שהיוואסקה כאיזשהו משקה מאוד עתיק מקדמת דנה של הידע הילידי, הרבה מהקבוצות האלה למעשה התחילו לשתות רק במאה השנה האחרונות, והרבה מהם זה הגיע אליהם דרך האדם הלבן, או דרך מסטיסוס, כלומר קבוצות מעורבות, אז הדפוסים של הדברים האלה הם, הם, הם מורכבים, אבל מה שבטוח זה שיש לנו אלפי שנה של היסטוריה.
אני גם קראתי פעם על איזושהי מומיה או איזשהו קבר בסין, עם קנאביס מלפני איזה 5,000 שנה, או איזה מספר ככה.
וואה, אני יכול להאמין, והיה פה את הסיפור של תל ערד, והגילוי שנערך פה בארץ לפני כמה שנים, שגילו במקדשים בממלכת יהודה מלפני כמה אלפי שנה, גם כן שירים של קנאביס. קנאביס זה עולם שלם שאני אפילו לא נכנס אליו, כי זה באמת, מי שנכנס אליו זה עולם שלם בפני עצמו, אבל כן.
אז איך נעשה בעצם?
אגב, קנאביס זה מעניין, היוונים שהם, כלומר, הם לא הכירו את האישון הרי בעולם, לפני שהגיעו לעולם החדש, אז מה שהיוונים עשו,
לא חשבתי על זה אף פעם.
הם היו עושים sweat lodge, ושורפים בפנים עלים של קנאביס, וכל מי שנכנס בסווט לודג' הזה, כלומר איזשהו כזה כמו איגלו מכוסה בשמיכות,
כן.
ושואף את האשן, וזאת הייתה הדרך לשאוף קנאביס לפני
אלפי שנה. כן. כמו אתה יודע, בהקלטות של רגעי לפעמים, אם היו באולפנים בג'מייקה, היו שורפים ככה גלי כן. של
ליסקראץ' פרי כזה.
כן, ליסקראץ' פרי היה עושה כאלה. או אולי קני בוסם, נכון? כן, במקדש.
כן.
איך אנחנו, אבל אם באמת נדבר על מגוון החומרים משנה התודעה, שזה יכול לכלול, נגיד אפילו תה וקפה במידה מסוימת, זה יכול לכלול מן הסתם אלכוהול, איך אנחנו נבדיל בין חומרים משני תודעה לבין חומרים פסיכדליים? האם כל חומר שמשנה תודעה הוא בהכרח חומר פסיכדלי? זאת אומרת, בעצם מהי ההגדרה של פסיכדלי?
כן, זה בלבול נפוץ שאנשים מבלבלים בין פסיכואקטיבי או פסיכוטרופי, לבין פסיכדלי. כשפסיכואקטיבי זה כל מה שמשפיע על התודעה, וזה כולל, כמו שאמרת, גם קפה, וגם ווליום, וגם אלכוהול, והרבה חומרים אחרים, ופסיכדלים זה משפחה אחת ספציפית, שהיא תת משפחה בין חלוקה אחת, למרות שזה קצת מוזר לנסות ליצור סכמות עד כדי כך מסודרות בעולם התודעה, אבל יש סכמה כזאת נפוצה של ממריצים, סטימולנטים מול מדכאים, דפרסנטים ואנטיפסיכוטים על ציר השני מול הלוצינוגנים, כאשר פסיכדלים הם במשפחת הלוצינוגנים, והם תת משפחה לצד חומרים כמו דליריאנטים, דברים כמו דטורה שהם הרבה יותר הרדקור וש...
דטורה? לא מכיר.
אתה לא מכיר דטורה?
עוד לא.
לא, אז... אז דטורה, אתה יודע, זה גם קסטנדה, וזה גם
אסטוני אפו. כן, זה מה שקסטנדה...
במידה רבה, חלק גדול, זה נמצא בשימוש גם היום לפעמים, אצל חלק מהשמיים בדרום אמריקה, מערבים בזה באיוואסקה, אבל זה חומר דליריאנטי עם השפעות מאוד קשות, אדם יכול לבלות שעות בשיחות במטבח עם אדם אחר שלא קיים, וללכת ולהתקל בקרסטנדה, קירות וארונות, כי הוא רואה מציאות אחרת לחלוטין. אז זה לא כמו פסיכדלים שהם לא באמת הלוצינוגנים, כלומר אני לא רואה דברים שלא קיימים בחוויה הפסיכדלית, הם יותר אילוזוגנים או משהו שאני רואה תוספות ואיתורים.
כן, אז נגיד, לא יודע, DMT או חוויה שמדווחים עליה הרבה כמפגש מול ישויות, לפי הגדרה הזאת זה לא יהיה פסיכדלי בגלל שאתה ער למציאות, אולי כי המציאות הזאת היא פנימית, אולי כי...
קודם כל, זה יפה, אתה מתקיל. אני חושב שבאמת, הבדל אחד הוא שכשאם אני אשאף DMT, אני עדיין אזכור את זה ששאפתי DMT. ומי שלקח את הדטורה ומדבר עם החבר הדמיוני, לא זוכר את זה. אגב, דטורה גם מסוכן פיזית, ואחד מה... דטורה זה לא רק הוא שם במשפחה, זה מדרוגדה וזה הנבין וחומרים בלדונה וצמחים רבים אחרים ויש גם את המשפחה של הדיסוציאטיביים, שבהם אנחנו כוללים את הסלוויה דיבינורום והקטמין, אבל מה שמאפיין את הפסיכדלים, למשל בהשוואה לדטורה, אז א', הם לא רעילים, אין אפשרות עם הפסיכדלים הקלאסיים לפחות, אנחנו מדברים על פטריות ו-LSD ואיוואסקה, ועם הקקטוסים לקבל מנת יתר, אז הם לא מסוגלים פיזיולוגית.
כן, גם עם אסיד?
אסיד במיוחד. אם כבר, אז הייתי אולי עם מסקלין, החומר הפעיל בקקטוסים, הייתי מסייג שאולי זה איכשהו אפשרי במנות מאוד מאוד גבוהות. אסיד, אנחנו באמת לא יודעים כמה צריך בשביל לקבל מנת יתר. אתה תבקיע את הגג של הקתדרלה 5,000 פעמים לקצה הרקיע, ותשכח מי אתה לפני שתשקף לך איזושהי סכנה, מבחינה פיזיולוגית. כן. והם לא ממקרים, שגם כאן, כלומר, אלה דברים שהם כמובן ידועים במחקר, ושהם די בסיסיים, האמירות הללו, אני כן אסייג ואומר שאני חושב שחלק חשוב בעובדה של היותם שהחומרים האלה לא ממקרים, קשור לא רק בכימיה שלהם, כמו בפרמקודינמיקה, כלומר באופן שבו הם נכנסים לתוך הגוף ועוברים לתוכו. אז אנחנו יודעים שכל חומר שאנחנו מכניסים אותו בצורה שהיא מהירה לתוך הגוף, למשל בהסנפה, אישון או הזרקה, הסנפה והזרקה זה הכי מהיר, הסנפה ואישון זה הכי מהיר, הוא יותר ממכר. ככל שאנחנו נעשה את זה יותר מהר, זה יותר ממכר. אני מקבל את תחושת הקיק הזאת, ואני משייך אותה לפעולה שאני עשיתי כרגע, והדבר הזה יוצר איזשהו פידבק מאוד חזק. ומה שעובר דרך הקיבה, הוא הרבה פחות ממכר. לכן, אם אני אוכל קוביות קנאביס, זה לא יהיה ממכר, באותה צורה כמו שאני מאשן את הג'וינט ומקבל את התחושה שהקנאביס נותן בצורה מיידית. אנחנו יודעים היטב שקנאביס לא ממכר פיזיולוגית, אבל הוא בהחלט ממכר פסיכולוגית מהסיבה הזו. אבל אם אני אוכל אותו כעוגיה, א', מי שרוצה עכשיו שחטה מג'וינט, זה כנראה לא יספק אותו ברוב המקרים, הוא רוצה את השחטה. ובאותו אופן, אז אני אסייג רק ואומר שפסיכדלים לא ממכרים, אבל אפילו פסיכדל כמו, חומר פסיכדלי, כמו DMT, שהיום אנשים מעשנים אותו כצ'נגה, מנפלאות העולם המודרני, ויכולים אולי לפזר אותו על איזשהו ג'וינט, אז אני לא באמת יודע, אבל לא יפתיע אותי אם הוא יכול להפוך למכר מבחינה פסיכולוגית בהקשר כזה. אבל ככלל, לא ממכרים ולא רעילים.
אז בוא נמפה קצת את המגוון של החומרים הפסיכדליים ואת את טיב ההשפעה שלהם.
אז אני טהרן בגדול בכל הקשור לפסיכדליה, במובן שבאמת כולל בבסיס של המשפחה הזאת, באמת את החומרים הקלאסיים שהזכרתי קודם, LSD, פטריות, איוואסקה, מסקלין, כלומר פיוטה, סן פדרו, ויש כמובן עוד הרבה מאוד research chemicals או כימיקאים שונים שכימאים דגולים, כמו אלכסנדר שולגין, אולי הכימאי הפסיכדלי הגדול בהיסטוריה, שרקח מאוד חומרים פסיכדליים שונים, כתב איזה ספרים, סגדרי קוקבוקס, פיקל, אנטיקל, שכל אחד מהם מונה הוראות הכנה למאות תרכובות שונות. רבים מהם, אז אני אחשיב בהחלט כפסיכדלים. מי שאני פחות אחשיב כפסיכדלים, שלפעמים יחשבו ככאלה, בהקשרים אחרים, זה קטמין, MDMA, שאפשר לראות אותו אולי כסם פסיכדלי.
כן, MDMA הוא יותר אולי באמת המקחי גבול פה.
נכון, וגם קנאביס, הם כולם, אני יכול לראות את הקשר, החוויה שהם מייצרים, יש שם מאפיינים פסיכדליים, יכולה להיות מאוד פסיכדלית, אבל הם לא פסיכדלים בעיניי, גם בגלל שיש להם יותר רעילות, וגם בגלל איזשהו משהו מהותי שנוגע לחוויה הפסיכדלית, ואני יודע שאני עוד לא הגעתי בכלל לדבר על מה החוויה הזו, אבל הדבר המהותי בחוויה הפסיכדלית הוא באמת מפגש עם איזשהו קושי גם. עם איזשהו משהו שקשה, כלומר, זה לא כמו קוק שאני אסניף אותו, ואני כל הזמן רק תן לי עוד, עוד, עוד. זה נורא כיף, ככל שאני צורך יותר, זה יותר כיף. ובסוף הלילה, אני כנראה ארגיש חרה. No disrespecting coke, כן? אין לי, אני משתדל מאוד לא להיות בעולם הפסיכדלי, מדברים על psychedelic exceptionalism, זה סוג של התנסות של אנשים מתוך עולם הפסיכדליה. משתדל שלא ללכות בזה, אבל חלק ממה שמייחד את הפסיכדלים זה באמת, אז קודם כל, אני ניגש לזה ביראה, כי אני יודע שככל שאני רוצה לעלות גבוה, ככה אני צריך גם לעבור במקומות יותר עמוקים. ואנשים ששותים איוואסקה, בסיכומו של, הרבה פעמים החוויה עצמה יכולה להיות זוועתית, אבל למחרת הם יהיו באורות, באקסטזה, הם יחושו אחווה ואהבה ו... שלמות עם עצמם.
ואולי באמת תחושה שהם למדו משהו משמעותי, שהם יצאו עם תובנה משמעותית.
בהחלט. וכשאני משווה את זה עם חומר כמו קטמין, שאגב, גם אפשר לצאת ממנו עם תחושה שלמדתי משהו משמעותי, אבל גם איתו וגם עם MDMA, אתה לא יוצא עם ההיי הזה, ואתה נמצא בסכנה מסוימת לצאת עם איזה דאון גם. ככל שאתה לוקח מהדבר הזה יותר.
אז אם נתמקד באמת בקלאסים, אז... נהיית הרנים, מדבר על LSD, פטריות, DMT, מסקלין, היית אומר שבסופו של דבר זה, כולם, זה חומרים שונים שמובילים לחוויה שהיא דומה, או שיש כאן מגוון של חוויות?
זה כמו מודוסים שונים של משהו מאוד דומה, ובמובן מסוים, אתה יודע, גם לא חייבים להגביר את זה אולי רק לחומרים. אני חושב על דברים כמו נשימה הולוטרופית, הולוטרופיק ברפוורק, או כל מיני סוגים אחרים של חוויות שאולי יכולים להתניע את אותם מערכות לגוף. זה כמו אזורים מסוימים בתודעה, אבל בעיניי, כמי שמתמקד ועוסק הרבה בסטינג, נושא ש... בטח הוא נגיע אליו, אז באמת שהנושא של הסט והסטינג, ההקשר, הקונטקסט שבו החוויה מתרחשת, הוא לא פחות חשוב, והרבה פעמים יותר חשוב. כלומר, כן, יש הבדלים בין פטריות ל-LSD, פטריות נוטות להיות יותר ויזואליות, ההשפעה שלהם יותר קצרה, הן אולי יותר ווירדיות בכל מיני צורות, הן אולי גם יותר מקורקעות, אבל אני חושב שאפשר להגיע למקומות האלה גם עם אסיד בכל מיני צורות. ולאיוואסקה היא ישות בפני עצמה, וזה ישות אחרת מהישות של הפטריות, ויש זה... כן, זה אפשר להסתכל, הרבה אנשים שבתוך עולם הצמחים, צמחי הרפואה, ממש מתייחסים לדברים כמו ישויות שונות, כמו שתייחס לבני אדם שונים, וגם אולי עם בני אדם שונים, הקונטקסט הוא חשוב לא פחות. באיזה רגע אתה תופס את הבן אדם, בשל מה אתם מפגשים. אבל המרחב חוויה, בסופו של דבר, הוא מרחב, אני חושב, די דומה.
ותאפיין לנו את מרחב החוויה הזה.
אז מרחב החוויה הזה כולל, קודם כל, חוויה מועצמת של... שהולכת להרבה מאוד כיוונים, בהתאם לסט והסטינג. אז זה חוויה מועצמת של קשר בין אישי, אם אני בחברת בן בת זוג שלי או חבר טוב. זה חוויה מועצמת אסתטית, אם אני עכשיו צופה בסרט, או מעיין בספר אומנות, או מקשיב למוזיקה באוזניות. זה חוויה מועצמת של קשר לטבע, אם אני עם הטבע. זה חוויה של יכולת... להחזיק יותר, לראות רעיונות ולחבר אותם בצורה חדשה, היפר אסוציאטיביות שמחברת רעיונות, רגשות, משהו שמתחבר גם לסינסטזיה, חיבור של צבע בצורות, בצלילים וכולי. אז לדבר הזה יש הרבה כוחות גם יצירתיים, וגם אני צריך כל הזמן לומר את הצד האפל, זה גם יכול להביא לחשיבה מגית, חשיבה פרנואידית, למצוא דפוסים שלא נמצאים שם. משהו שמאפיין את החוויה הזאת בעיניי ובעיני רבים, זה תחושה של חזרה הביתה, של איזושהי נינוחות מאוד גדולה, של being at ease כזה, של תחושה שכאילו כמה אני מתאמץ, כמה אני מחזיק את עצמי, כל הזמן, ופתאום כמה לא ידעתי, כמה פשוט יכול פשוט להיות.
כן.
ועם זה אני גם חבר איזשהו סוג של אותנטיות. תחושה כבר באמת של, כאילו אני מעביר את החיים שלי חסום ובאיזה ריג'ידיות נוקשה כזאת, ופתאום שחרור. זה מה שמאפיין את החוויה הזאת, זה גם בהירות וצלילות לגבי תובנות ברמה פילוסופית, אבל גם מאוד ברמה פנימית, לגבי הרגלים שלי שאני רוצה לשנות, הרגלים שלי שאני רוצה לחזק, לגבי המערכות יחסים שלי, אלה שטובות, אלה שלא טובות, תחושות של אהבה והערכה לדברים הטובים בחיים שלי, ואולי גם יכולת גם להכיר את המקומות שבהם שגיתי, וגם לסלוח לעצמי איפה שאני מלכה את עצמי, ובאופן כללי לפתח ולאפשר פרספקטיבה אחרת, לראות דברים בצורה אחרת, שזה הרבה מהעיסוק התרפויטי היום בחומרים האלה, הוא סביב הרעיון הזה של ריבס, Relaxed Beliefs Under Psychedelics.
Relaxed beliefs under כן, psychedelics?
כן. או entropic brain, הרעיון שאנחנו, הרבה ממחלות הנפש הקיימות, הם תוצאה של ריג'ידיות, של נוקשות במוח, של דפוסי חשיבה, שהמוח הוא כבר מכוות כל כך בצורה נוקשה, שהוא לא מסוגל להיחלץ מהם, אז אני מדבר על דברים כמו דיכאון, וכמו חרדה, וכמו OCD, הפרעת אורדנית כפייתית, כמובן, וגם טראומה. המחשבות שלי כבר הלכו בתלם מסוים כבר כל כך הרבה פעמים שהן לא מסוגלות לצאת ממנו, והרעיון שהחוויה הפסיכדלית היא סוג של משהו שמאפשר לשקשק מחדש את הכדור שלג הזה, ולאפשר דברים לשקוע בצורה חדשה, רעננה, טריה, ולאפשר לעשות בחירות שכל מכן נראו בלתי אפשריות.
בוא נדבר על מושג שכאמור, אתה מהמכוננים של החקר האקדמי בו, ושעלה ושהוא קריטי בהקשרים של מגוון של שימושים שגם עליהם נדבר בעוד רגע, אבל set and settings. קודם כל, האם אין ביטוי לזה בעברית? ובית, מה זה set and settings? למה זה כל כך חשוב?
וואו, זה שאלה, איך זה שאין ביטוי בעברית? באמת, זה שאלה קשה. טוב, אנחנו פשוט מתרגמים עד היום set ו-setting, אבל למה אין, סליחה, מה זה, תחזור השאלה.
אז אתה אומר אין עברית כרגע, אומרים set and settings.
אין עברית, אומרים set and settings.
סבא, יאללה, בינתיים נגיד, אם למישהו בקהל הקדוש יש הצעות, אנחנו נשמח ככה לראות אותן.
למה זה חשוב?
כן, מה זה ולמה זה חשוב?
אוקיי, אז בעיניי זה חשוב מאוד, בגלל תכונה מהותית של החוויה הפסיכדלית, שכבר רמזתי עליה, וזה האינטנסיפיקציה. ובספר שלי, American Trip, אחת הטענות המרכזיות שם, שאני מגיע אליה בסוף הספר, זה שהתכונה המרכזית שהחוויה הפסיכדלית, האפקט העיקרי, הוא אינטנסיפיקציה. והסיבה שהיא בכלל נדרש לצורך להגדיר את זה באופן כזה, הוא בגלל שכתבתי ספר שלם סביב הרעיון שהחוויה הפסיכדלית היא כולה פונקציה של הסט והסטינג. בעצם בזה אני הולך בעקבותיהם של רבים, אבל בראש ובראשונה בעקבותיו של טימותי לירי, שהגה את הטבע את המושג סט וסטינג בשנות ה-60.
מה אתה אומר? זה מושג שלו?
בהחלט.
טימותי לירי, הגורו הגדול של ה-LSD.
הגורו הגדול.
פסיכולוג בהרווארד, שהתחיל בעצם את ההתנסויות, את המחקר, ואז כאילו
התחיל והפך כן, לאבנגליסט.
Tune in, drop out.
ואיש מדע, ואדם מאוד מאוד בעייתי, ומבריק בו זמנית, כן. אבל
סורי, למה אתה אומר בעייתי?
בוא נגיד, suffice it to say שאשתו הראשונה התאבדה, היו לו חמש, הוא היה נשוי חמש פעמים, לא שזה מחפלים בשום דבר, אבל על ערס דווי, אשתו, ביתו גם התאבדה, ובנו על ערס דווי סירב לדבר איתו. אז אני לא אכנס לכל השתלשות.
אבל כן, לא, נתת לנו כיוונים למחקר. כן, כן, כן.
באדם באמת מאוד מאוד בעייתי, אבל גם מבריק, ואנחנו משתדלים לפעמים לקבל בני אדם עם כל המורכבויות שלהם, והוא עשה גם הרבה טוב בעולם. התרומה העיקרית שלו, הייתי אומר כחוקר, מעבר לכל ההפצת הטיונין, turn on, tune-in, drop out, בארצות הברית של שנות ה-60, הייתה המושג הזה של הסט והסטינג. לירי אמר ש-99% מה מהאפקט של, של חומרים פסיכדליים, הוא הסט והסטינג. ו בעצם נאלצתי לשאול את עצמי, אז מהו האחוז הנותר? ואנחנו לא יכולים להגיד שהדבר הזה הוא רק מראה, שזה רק...
רק מגביר את הסביבה שבה אתה נמצא, כאילו.
אז, אז, אז אולי המגביר, זה, זה, זה הטענה. המגביר, האינטנסיפיקציה, this is non-specific amplifier, סטן גרוף, הפסיכותרפיסט הכי גדול של ה-LSD, הוא טבע את המושג הזה, non-specific amplifier, אז כאילו, זה לא ספציפי, אבל זה מגביר. זה מגביר את החוויה, ומכיוון שזה מגביר את החוויה, בצורה כל כך דרמטית, זה כל כך חשוב, שנשים לב, למה אנחנו מכניסים, לתוך עולם התודעה שלנו. ואת הדבר הזה הכירו כבר חברי מועדון החשישאים של אמצע המאה ה-19 בפריז. דבר על אנשים כמו בודלר, הוגו, בלזק, סופרים ומשוררים גדולים שהיו חלק מהקבוצה הזאת, תיאופיל גוטייה, אחרים, והם היו אוכלים כמויות אדירות של חשיש. אני מדבר על כמויות של 8-16 גרם.
אוי ובוי.
ובכמויות כאלה...
הם אכלו?
אכלו.
לא ישנו?
לא. ובכמויות כאלה, אפילו אנשים שאני חושב שמאשנים את הזנים הכי חזקים של ימינו, הם עדיין ימצאו את עצמם בחללים שהם לא כל כך מכירים, שהחלל והזמן מתנדפים, ואיברים מרחפים להם אל עבר החלל החיצון, ודברים מהסוג הזה. והם היו פסיכונאוטים של המאה ה-19, והם כבר הכירו את הרעיון הזה של הסט והסטינג, ואמרו, הפרט הקטן שגורם דאגה, משהו קטן שגורם לחוסר סביעות רצון, יכול להפוך לבסיס של התקף פאניקה ושל סיוטים קשים. ומצד שני, דברים שיעוררו תחושת הנאה, יכולים להיות בסיס לאקסטזה ואפיפניות. אז בעצם, הסט והסטינג יוצא מתוך הנקודה הזו, שהכל, אם תחשוב שאם אנחנו מגבירים את הווליום של, של החוויה שלנו, ממגבר שמגיע עד 10 למגבר שמגיע עד 100, אז אני ממש רוצה שאני יאהב את המוזיקה שיוצאת מהמגבר הזה. ולכן, בתוך הסט והסטינג הזה, כלומר, אני יכול לקחת את החוויה הפסיכדלית לכל כך הרבה כיוונים, ואני יכול לחקור כל כך הרבה אפשרויות של הגוף ושל הנפש ושל התודעה, שהרוחניות, שהיצירתיות, שהיחסים, אבל הכל תלוי באמת ביכולת שלי לעבוד עם זה בצורה מושכלת.
זאת אומרת, אם אני חושב על set and settings, אני חושב בעצם על, על, על הסביבה והמצב התודעתי הראשוני שבו אני נמצא כשאני יוצא להכפתקה הפסיכדלית.
אז זה גם המצב הראשוני שאני יוצא ממנו, כלומר,
אם אני במצב
שלי...
רוח טוב, אם אני ב... גם האישיות מן הסתם, אבל גם, האישיות... אני, גם אם אני ביום נורא עצוב, אם אני ביום נורא לחוץ, אם...
זה המוד.
כן.
זה, יש לי גם צד ציפיות, ויש לי כוונות, זה גם חלק מהמצב האישי, הנפשי, הסט, מה שנקרא, כלומר, יש פה שני חלקים, זה סט וסטינג, בגלל שהסט, זה כאילו המיינדסט, זה החלק הפנימי, והחלק השני, זה הסטינג, זה שזה כולל את ההקשר של איפה אני נמצא, עם מי אני נמצא, ו... באיזה סוג של תרבות אני חי, מה התרבות הזו מלמדת אותי על המציאות, על החוויה הפסיכדלית. אז כל הדברים האלה יכולים להתגלע בהרבה מאוד צורות. אני יכול לצפות שאני לוקח חומר והוא יגרום לי לאבד שפיות דעתי, כמו נסיינים בניסויים קליניים בשנות ה-50, או שאני יכול לצפות שהחומר הזה יחשוף בפניי את הטבע העליון של היקום, או ירפא אותי מכל הבעיות הנפשיות שלי. אני יכול לבלות את החוויה הזאת עם חברי המשפחה הרוחנית שלי, או עם חברי המשפחה שלי, או עם הקבוצה של הקהילה שלי, או שאני יכול לעבור אותם עם איזשהו חוקר שאני לא מכיר, או לבד, או אני יכול לעבור אותם במקום זר עם הרבה מאוד אנשים סביבי ומאוד, ובמקום רועש או, או שקט או, וכו' וכו'.
אז איך היית מאפיין את ה-fine-tuning? כאילו, אם אני רוצה לכוון את ה-set and settings באופן שיטיב עם האפשרות של חוויה פסיכדלית משמעותית, מה עם סוג העקרונות שאני צריך לנסות לחשוב עליהם?
אז העקרונות שונים מאדם לאדם ומסיטואציה לסיטואציה. והדברים שנותנים מהם דגש בתחילת הדרך עשויים להיות שונים מדברים שנותנים מהם דגש בהמשך הדרך. אבל דבר אחד בסיסי הוא להרגיש בטוח. הביטחון הוא גם פיזי, אבל הוא קודם כל פסיכולוגי. ודבר אחד מהותי הוא היכולת למצוא עצמי את ה-safe space הזה, שאני יכול להיות בו, שאני מוגן בו, שאני יודע שלא פושטת עליי ניידת משטרה, ולא יורד עליי ברד, ויש לי מספיק מים, ולא אמות מחום או מקור. זה דבר מאוד בסיסי. דבר אחר, לדאוג לגביו ולבוא מתוך תודעה שהיא מלאת תקווה וכוונה חיובית ואמונה, מתוך מקום של צמיחה. אם אני מגיע לחוויה הזאת, כשאני בימים שלפניה עושה עצמי דברים מאוד לא טובים, לא יודע, אוכל הרבה מזון רע, רואה הרבה חדשות מדקות בטלוויזיה, נמצא בסביבות שלא טובות לי, זה שונה מאוד מאשר אם אני בשבוע לפני כן מעביר את השבוע הזה כל יום בלעשות מדיטציה ולדאוג להפעיל את הגוף שלי, לתרגל יוגה או צ'יקונג או מה שאני לא עושה, אני מראש אביא את כל הגוף שלי ואת כל הנפש שלי במצב אחר לחלוטין. יש כל מיני כלים ותובנות שאני יכול לשאת איתי לתוך החוויה הזאת. הראשונה ביותר והקלאסית היא הרפיה, להרפות, letting go. לזכור שאם עכשיו קשה, שהכל עובר, כלומר, התובנה הבודהיסטית הזאת, שהיא הבסיס של בודהיזם, הניטשה, אז היא גם, היא גם מרכזית כאן, והיא היכולת, אני חושב שהרבה מהטריפים הרעים שאנשים במיוחד טירונים, novices, שמגיעים לחוויה הזאת בפעם הראשונה וחווים משהו קשה, זה המחשבה הזו של
אוי נתקעתי, לא, נתקעתי,
נתקעתי, כן, זהו, כן, נדפקתי, כן. ולראות את ההורים שלי באים, כן, ומקוננים, כן, עליי בבית החולים, ולהזכיר, לזכור שלקחתי משהו, וזה חלק מהדיל עכשיו היה,
זה יחלוף.
זה יחלוף, ואני יכול עכשיו to make the best of it, ולהתבונן בדבר הזה בסקרנות, וככל שאני אשחרר ואתן לעצמי להיכנס לתוך המיינדסט הזה, כך הוא יחלוף מהר יותר, וגם אני נותן עצמי אפשרות לצמוח ולקבל מתוכו את הריפוי והתובנות שהוא יכול להפיק.
אמרת לגשת לחוויה בתקווה, בסקרנות. האם היית אומר שכדאי לגשת גם אם, לא הייתי אומר חבדהו וחשדהו, רק תחבדהו אולי, עם איזושהי סוג של יראת כבוד? מעצם ההבנה גם שאתה בעצם מוסר את, את השליטה באיזושהי צורה על המצב התודעתי שלך לכמה שעות לפחות.
כן, אני חושב ש...
או שעדיף לא לבוא עם חשד, כאילו, עדיף לא לבוא במקום של, של, של פחד, של איזושהי...
אני חושב שהמושג התנכי של חיל ויראה,
כן,
זה נראה לי בהחלט מתאים פה. כלומר, אני לא חושב שהיחס הנכון הוא חשד, כי החומרים הם מורים, את אומרת, תלוי כמובן, אנשים באים לזה מנקודה מבט חילונית או דתית, ואולי בוודאי בכל מה שנוגע לצמחי הרפואה כמו פטריות או היוואסקה, בלי חד וסרק אני יכול לקרוא להם מורים וישויות בעלות כוונות מרפאות. אני חושב שלא רק בעבר שאלה אונתולוגית, האם הדבר הזה נכון, אני חושב שזה הצורה הנכונה לגשת אליהם. זה הצורה שדתות וריטואלים מתייחסים אליהם, וזה דרך טובה מאוד לגשת, כי זה, כי אתה מרגיש שונה כשאתה עובר את האיסורים האלה. אם אתה נידון לאיסורים האלה, מה החוויה הזאת, תוך כדי מחשבה שיש שם איזושהי ישות שהיא בסופו של דבר ישות טובה שמעבירה, שאת עוברת איתה, כי היא בתוך איזשהו מסע שאימוד שהיא מעבירה אותך. אז אני חושב שהכבוד, בין אם זה זה, או LSD, שנניח לא נקרא לו, לא חייבים לקרוא לו ישות מרפאת, או מורה, אולי זה פשוט טול, chemical tool, שהומצא במעבדה, בסדר, אבל עדיין הכבוד, אני חושב, הוא פה משהו מהותי, ומשהו, אלמנט מכריע שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו מחברות מסורתיות, ומהשימוש, זה באמת הנושא של ריטואל, ושל ככל שאני שם יותר את הכוונה שלי, ואת הכבוד הזה, כך אני יכול יותר לצפות לקבל בחזרה. ואני אגיד, וזה קצת מחזק וגם קצת סותר את הדברים האלה, קודם כל שסט וסטינג יכולים להתהפך בכל מיני צורות גם, מה שאומר זה כללי אצבע כלליים, אבל אני רוצה לומר שלפעמים הסט והסטינג יכולים להיות גם לא טובים, ואדם יכול לצאת ולהתערם מאוד מחוויה שהוא נכנס אליה במקום לא נכון, כן. ומתוך תחושה מאוד רעה. אז זה כלליים, אבל זה, יש איזה המורכבויות שהדברים
יוצא מן הכלל עושה את הכלל, מה שנקרא.
כן, והמורכבויות של חוויה פסיכדלית הם חלק הם עשירות באופן שלא ניתן לקמת אותו. והיום אני הייתי עכשיו בכנס ב הולנד של 50 חוקרים שבאים ורוצים שחוקרים סט וסטינג, והיו שם את כל המדענים הכמותניים האלה שאומרים, אוקיי, עכשיו איך אנחנו עושים את זה אופרציונליזציה, וחוקרים את המשתנים השונים, וכמה זה חשוב וכמה זה חשוב. ולא, אי אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, כי מה שקריטי בהקשר אחד יכול להיות חסך חשיבות בהקשר אחר, ולהפך, ובאמת יש עושר כל כך אדיר ודברים שמתרחשים לפעמים בעומק של תודעה של אדם ברגע ספציפי בתוך הטריפ שמשנים את כל המהלך, והוא יכל לחשוב את אותו דבר בצורה קצת אחרת, וזה יכול ללכת לכיוון מאוד רע, והוא לקח את זה בכיוון אחר, וזה הלך לכיוון ממש טוב. ולסיכום, רק הנושא של כוונה, ואני חושב על אחד הדברים המרתקים בעולם האיוואסקה שיצא להתקל בהם, זה איך שהרבה פעמים אנשים ניגשים דווקא מתוך הנקודה הזאת של קושי מאוד גדול, של עבר עליי שבוע נוראי, של פחד נוראי, אני הולך לחטוף כאלה כפות היום, ובסופו של דבר הם יוצאים רוקדים, מאושרים, עם אור נאורה בוקע מפניהם. ובאותו הזמן אנשים שמגיעים, ולאו דווקא שני סוגי אנשים, פשוט שתי אפשרויות שונות אצל אותו אדם. אדם מגיע ואומר, וואו, הולך ממש טוב, אני מגיע, עשיתי הרבה עבודה, אני בתקופה טובה בחיים, ומתקפקף. אז כאילו, באמת שיש סט וסטינג, ויש גם מעבר לזה חירות אדירה.
ומה שהישות מוצאת לנכון להציע לך באותו זמן ובאותו מקום, ללא קשר לכלום, באיזושהי צורה. אבל זה גם מוביל אותנו אולי לצד, לא, לא רוצה להגיד צד אפל, אני לא רוצה לדבר בצורה דרמטית, אבל לסכנות, למוחכבויות.
כן.
הסיבה לזה גם שאני רוצה להיות דרמטי, אתה יודע, אני תמיד מצטט את זה בהקשרים האלה, אבל אלן גינסברג, כשהוא דיבר על הרצון של אמריקה אז לאסור על LSD, שזה היה חומר חוקי עד מתישהו בשנות ה-60, אז הוא אומר, למה זה עניינו של הממשל, מה אני עושה עם התודעה שלי? ובעיניי, הטיעון הזה צריך להיות סוף פסוק מבחינת השאלה, האם איזשהו סוג של ממשל או משטר צריך כן או לא לאסור על מה שאני עושה עם התודעה של עצמי, במיוחד לאור סביבה של מלחמה בסמים, כן, שתמיד אני צוחק על זה שכל פעם כל פעם שאנחנו עושים סמים אנחנו בעצם במלחמה, מסתבר, מלחמה נגד המלחמה בסמים. אבל בכל זאת אני גם חושב שיש אנשים עם באמת כוונות טובות מן הסתם, ועם כוונות אחראיות לטוב או לבריאות הנפשית של האוכלוסייה וכולי, שמודאגים משימוש מחומרים כאלה. אז אני רוצה לדבר על כמה מהמוחכבויות הללו. קודם כל, האם הדאגות האלה מוצדקות? איך הן מוצדקות? ואז אני גם רוצה לדבר על העניין הזה של הטריפים הרעים והחוויות הקשות. אבל בוא נדבר קודם כל באמת על הסכנות והמוחכבויות. אם יש.
כמובן שיש. כמובן זה חלוטין לא כנה מבחינתי לומר שאין, ואין דבר בעולם שאין לו סכנות. אני חושב שהשיח על פסיכדליה הוא מאוד... השיח על סיכון ופסיכדליה מאוד בעייתי, כי אנשים מציבים שם קנה מידה מגוחך, לא הגיוני, לצפות שמשהו יהיה נהדר סכנות. אנחנו לא מכירים דבר כזה. יש לנו אנשים מתים בתאונות גלישה ומטביעה בים, ממנות יתר של קפאין, ואנשים...
כן, אפשר למות ממנות יתר של קפאין?
אפשר.
מה
אפשר.
אתה אומר?
כן, אז תיזהרו. אבל... אנחנו במגפת... דיכאון וחרדה והתאבדויות שיש לא מעט מחקרים שקושרים אותם באופן די משכנע עם התפוצה של רשתות חברתיות וטלפונים ניידים ודברים בקנה מידה שאין בכלל מה השוות או לחומרים פסיכדליים. אז השאלה מבחינתי היא למה אנחנו מתרכזים ב... חומרים האלה. אבל אני יודע שזה לא מה ששאלת.
זה הערה חשובה.
הדמה הזאת, כן. אני מאוד מאמין ב-Cognitive Liberty, מה שאמרת, אלן גינסברג, חירות קוגניטיבית, עיקרון בסיסי, וההכרה בזה שהחירות שלנו, התודעה שלנו, ובזה שהמלחמה בסמים היא מלחמה על סמים מסוימים, או על מלחמה של סמים מסוימים בסמים אחרים, כי יש סמים אחרים שהם מקובלים, שהם אפילו מעודדים, שהחברה תעודד אותנו להציע לילדים שלנו, או לקחת בעצמנו, ובין אם הם יגדילו את הפרודוקטיביות שלנו, או יהפכו אותנו ליותר נורמטיבי.
או יגדילו את שורת הרווח של כל מיני חברות תרופות.
לגמרי. כן. הפסקת הקפה הייתה המצאה של סדנאות יזר קפיטליסטיות, שבהתחלה גם רצו לנקות את הזמן שהפסקת הקפה, זה דרש מאבק משפטי כדי שלא ינקו את הזמן הזה שהפסקת הקפה, שנועד להפוך את העובדות ליותר פרודוקטיביות אחרי, במהלך יום העבודה. אז כן, זה מאבק נגד חומרים מסוימים, נגד סכנות מסוימות שהחברה שלנו מאוימת מהם, מסכנות שמקושרות בין השאר למצבי תודעה אלטרנטיב, ולפסיכוזה, שהיא מצב שבאופן מעניין מאיים את החברה, על החברה שלנו הרבה יותר מדיכאון, מצב הרבה יותר שכיח, שפוגע באחוזים ניכרים, אני לא טועה עכשיו, לא זוכר... יש איזה 10-20 אחוז בחברה שמטופלים בתרופות נגד דיכאון, מאוד מאוד שכיח, אבל זה הרבה פחות מאיים עלינו. זה גם שאלה, למה? עכשיו, הסכנות בפסיכדליה, אז הייתי אומר שיש מספר סוגים של סכנות. אפשר לדבר על סכנות קצרות מועד, שהן הנפוצות יותר. התקף פאניקה, התקף חרדה, זה דבר שהוא נפוץ, ומי שחושב להתנסות בחומר פסיכדלי, כדאי שהוא יהיה מודע לכל הסכנות, ויהיה מוכן לשאת בכל דבר שלא עשוי לקרות, אבל זה דבר בסיסי, כאילו, התקף פאניקה נראה לי קורה לא מעט אנשים, אני חושב שהוא קורה יותר עם קנאביס, צריך להגיד פה בהקשר הזה, קנאביס, לפחות מי שמאשנים אותו בצורתו הנקייה, או בצורה שהיא עשירה ב-THC, יותר מעורר חרדות.
אני תמיד אומר שהסטלנים האמיתיים נהנים מהחרדה. השלב שאתה מתחיל ליהנות מהחרדה, זה השלב שאתה סטלן עם קבלות. זה דן 4.
וואו.
חגורה שחורה דן 4.
לגמרי. אבל אז כנראה שלא הגעתי עדיין לסטלנות האמיתית, אבל עולות לי כל מיני סצנות כאלה של פחד ותאום מלס וגאס, ואדם גולש על החרדה כזה ועל הפרנויות. אז זה דרגה...
אבל היא יחסית... זאת אומרת, אני אפילו הייתי אומר שהסכנה של התקף חרדה נקודתי, נגיד, לא איזושהי רצף עכשיו של תקופה של חרדות וכו', אבל התקף חרדה שהוא במשך הזמן שבו החומר פעיל, זה אפילו משהו שהוא יכול להיות בגדר חוויה שהיא בסופו של דבר מיטיבה עם האדם שחווה אותה.
אני לא יודע, אפשר לומר את זה, אני גם מכיר את הטענה, תארי לא מכיר מספיק את הגיבוש המחקרים, יכול להיות שזה גם נעשו את המחקרים, אבל שבעצם זה יכול אולי גם כן להעצים נטיות חרדתיות, אני יותר חושב באמת על קנאביס, ואני מכיר את זה יותר מעדויות כן. אישיות. אגב, נעשו מחקרים אפידמיולוגיים שמצאו שמשתמשי פסיכדלים נהנים בריאות נפשית טובה יותר מהאוכלוסייה הכללית, וגם מחקרים אחרים שהראו כלומר, זה דברים שכבר multivariate analysis כזה שאתה יודע, מבסס את כל הגורמים הדמוגרפיים וכולי, פחות אלימות במשפחה, ועוד כמה דברים שיכולים להיות טובים בהרבה מאוד צורות.
אבל אני חושב שבאמת שאם דיברנו על התקף חרדה, זאת אומרת, אמרת מקודם באמת,
זה חווה מאוד לא נעימה. אני חווה
להגיד, נוראית. בתור
מישהו, כן. בתור מישהו שהוא גם נוטה לחרדתיות עוד קודם לכן, עוד לפני שהוא פגש בחומרים האלה, והם יכולים להעצים, ומבחינתי זה לא, כלומר, זה לא הדיל ברייקר, אבל התקף חרדה זה דבר מאוד לא נעים. צריך ללמוד to make peace with it. ופה גם כן הדבר הזה של letting go, והיכולת לשחרר, וגם הכישורים האלה של בין אם זה בודיזם, או act, acceptance, commitment therapy, של diffusion, של נתק את עצמי מהמחשבות שלי, להגיד, רגע, אוקיי, כרגע הראש שלי הולך לכיוונים מאוד חרדתיים, בוא נשים את זה רגע בצד, יכול להיות שעוד כמה שעות דברים יראו קצת אחרת, זה כישור חשוב במצבים האלה.
אבל אני חושב ש... זאת אומרת, אם נקצין את הסכנה הנפשית, אז יש את ההתקף החרדה, שאז צריך באמת להתמודד איתו, אבל... התקף פסיכוטי, או אתה יודע, כן. באופן שבו אומרים את זה לרוב, ההוא שקפץ כי הוא חושב שהוא ציפור, תמיד אני כן, תוהה כן, כאילו כן, איך כן, אפשר כן, לראיין כן, אותו, כן, ול... כן. זאת אומרת, כן. הוא כבר לא איתנו, אז זה שחשב שהוא ציפור. אבל, כן. אבל הדברים כאלה, זאת אומרת, אנשים אומרים, וואי, אתה עושה את זה פעם אחת ואתה יכול,
כן.
זהו, אתה יודע, לכל החיים שלך בעצם להיכנס לאיזשהו סוג של חוך תולד שממנו אתה לא יוצא יותר.
אז אני חושב שמההיכרות שלי והניסיון שלי והידע שלי, הדברים האלה בצורה הזאת הם מאוד מאוד נדירים, אם הם קיימים בכלל. בעיות נפשיות מהסוג הזה של prolonged psychosis, הם יותר בהקשר של שימוש נרחב, ושימוש שהוא, כלומר, שימוש חוזר,
כן.
שימוש שמתרחש הרבה גם בלוויה של קנאביס, שימוש שמתרחק בסט וסטינג, שהוא לא מטיב, אז כל הסיפורים של גואה תוגעה, אני רואה אותם בהקשר הזה, הרבה פעמים התנסות חוזרת ונשנית.
זהו, באמת לרוב זה לא טריפ אחד, זה בן אדם שמתחיל לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, ואז הולך לאיבוד אל תוכה.
הוא מעשן צילומים כל היום, כן. והוא עם אנשים שהוא לא מכיר, במקום לא מוכר, ובתקופה מאוד כזאת בחיים כזאת חסרת בסיס, בגיל שהוא הכי מועד לסכיזופרניה. אז צריך להסתכל על ההקשר. אני לא רוצה לומר שזה לא קורה, לא יכול לקרות. יש כל מיני גורמי סיכון גם, כמובן, אם באדם שהולך עכשיו למחקר פסיכדלי, הדבר הראשון שישאלו אותו, זה למשל רקע פסיכוטי אצלו או במשפחה, או כל מיני של בורדרליין, או מצבים נפשיים אחרים. באופן כללי הייתי אומר שכל מי שהחיבור שלו עם המציאות הוא רופף כבר כך, עדיף שלא יתקרב לדבר הזה. הדבר הזה יותר עבור מי שהאחיזה שלו במציאות יותר מדי חזקה. או, אני חושב, ושוב, אני אומר, לא במקומי, אני בוודאי לא רוצה שיצא, כאילו אני ממליץ, אינני ממליץ לאיש. טימותי לירי אמר בערוב ימיו, אחרי שהוא השתחרר מהכן האמריקאי, I just suggest you seriously consider, אבל... זה בעיקר, אני חושב על מקנה והאמירה שלו, שלעבור את החיים בלי לעבור את החוויה הפסיכדלית, זה כמו לעבור את החיים בלי לעולם לעשות סקס. אז זהו איזשהו היבט של החוויה האנושית, שהוא מאוד, יכול מאוד משמעותי. שני שליש עד 87% מהאנשים שעוברים את החוויה הזאת בתנאים תומכים, סופורטיב, הם מתארים את זה במחקרים כאחת מחמשת החוויות המשמעותיות בחייהם, משהו ששווה ערך להולדת ילד, או נישואים, או משהו מהסוג הזה. אז יש פה משהו משמעותי, ויש אנשים שהדבר הזה, שמראש הם בקבוצה שמאוד לא כדאי, שהם התקרבו לדבר הזה, שוב, מי שתפיסת המציאות רופפת, שמראש יש איזושהי נטייה באמת לבעיות נפשיות מסוגים מסוימים, ויש... ולעומת זאת, אצל מי שסובלים מבעיות העולם המודרני, ומהרבה מאוד מחלות של הקיום בין ימינו, הדבר הזה עשוי לפתוח צהרים חדשים.
יש פה גם, בעניין הזה של המצבים נפשיים, כמו שאמרת, יש פה תמיד קצת שאלה של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, האם בן אדם שהוא נמצא במצב מעורר גם ככה, ואז ניגש לסמים האלה, לא אולי היה מגיע למצבים האומללים שהוא הגיע בעקבות החומרים גם בלעדיהם. זאת אומרת, האם האסיד לצורך העניין, או ה-MD, או האקסטה, או הקנאביס, הדליק, הפעיל איזשהו סוג של פתולוגיה נפשית, שכבר הייתה קיימת, או האם בלי החומרים האלה זה לא היה מתפרץ אף פעם, זה גם תמיד איזושהי שאלה מוחכבת.
בהחלט, וזה משהו שהרבה פעמים נמצא בשיח, שהשאלה של האם זה גרם, או האם זה היה פשוט טריגר למשהו שכבר כן. היה שם.
יכול להיות שגם, אתה יודע, אולי בלי הטריגר זה לא היה יוצא החוצה גם.
אני רוצה גם לשים את זה רגע בהקשר רחב יותר, בין תרבותי, ולומר שבמחקרים על תרבויות מסורתיות שנערך בהם שימוש טקסי בחומרים האלה, אף אחד לא משייך אותם לבעיות נפשיות, ובמחקרים שנעשו, לא מצאו שם כמעט, כלומר, 1 ל-70,000 בעיה נפשית שהייתה קשורה, כלומר, משהו כזה שהיה קשור לשימוש לפסיכדלים. כלומר, החיבור הזה הוא תוצאה של הסט וסטינג של החברה שלנו, וגם אפשר לדבר על זה שבעצם כל הרעיון הזה של הפסיכוזה, זה הגדרה מערבית, בחברה ילידית, אולי אותו האדם, זה אדם שיראו אותו כסיר, כחוזה, כשמן, מישהו שמתחבר עם עולמות עליונים, ומישהו שהחברה גם תמצא לו מקום בעל ערך, של מתקשר, שמוריד תובנות עבור
כולנו. אז אולי בוא תדבר איתנו טיפה יותר על הדומי והשוני בין שימוש בחומרים פסיכדליים בחברות ילידיות לעומת פסיכדליים בחברה המערבית המודרנית.
הבדל אחד משמעותי הוא שאנחנו נמצאים היום בגלובליזציה של החומרים הפסיכואקטיביים. אני יכול לאכול, להשתתף יום אחד בטקס היוואסקה, ולמחרת בטקס שמגיעה מהאמזונס, ולמחרת בטקס איבוגה, וכמה אחרי, שמגיעה מגבון באפריקה, וכמה עם אחרי זה בטקס סבא ממקסיקו, ואז לאכול LSD, ואולי איזה white lotus, blue lotus מצרי. אז כלומר, יש לי גישה להרבה מאוד חומרים, ו... בין השאר, גם אין את הגורם שמגביל אותי לגבי מתי אני משתמש בהם. בהקשר המסורתי, אני לא לוקח את זה בעצמי מתי שבא לי, אלא יש אירועים מסוימים, אירועים של חג, שבהם כל הקהילה נפגשת ועורכת את הטקס הזה. אז יש איזשהו הקשר שגם מונע ממני to abuse. וההקשר של הריטואל הוא משהו מאוד חשוב. אני חושב שהתפיסה של לדפוק את הראש, משהו שהוא כל כך בסיסי לתרבות הסמים שלנו, שאנחנו לוקחים גם במידה עמוקה מאלכוהול, שהוא הסם המרכזי ביותר של התרבות המערבית באלפי השנה האחרונות, אלכוהול שהחוויה שלו היא מאוד עמעום של החושים, באמת שאומרים לדפוק את הראש זה מאוד... מאוד מתחבר טוב לאלכוהול, כי כאילו זה משהו כזה שגורם לאיזו תחושה של עמעום כזה ובז כזה, ואם אתה שותה אותו הרבה, אז גם למחרה אתה באמת יכול להרגיש, כי הוא דפקו לך על הראש איזה פטיש. משהו שמאוד שונה ממה שהחוויה הפסיכדלית מרגישה, אבל התפיסה הזאת של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, כלומר, הדבר הזה שידפוק את הראש מחלחל ליחס שלנו לחוויות ששינו את הודעה עם חומרים שאין תודעה, באופן רחב יותר, אני חושב שיש בזה, זה יוצר נזק אדיר עבור החברה שלנו, לעומת גישה של כבוד במגע עם החומרים האלה שמייצרת...
זאת אומרת, היית אומר שאפילו בחברות ילידיות יש לשימוש הקשר טקסי שמשקף את המשמעות הקיומית, רוחנית של המהלך, וזה משהו שבתרבות אולי קצת של לדפוק את הראש, או באופן שבו הפרקטיקה של לדפוק את הראש מחלחלת גם לשימוש הפסיכדלי, נמצא פחות אולי במערב, למרות שמן הסתם גם זה צומח ומפציע.
אני חושב שיש טקסיות גם במסיבות טרנס.
כן.
ו... רוצה לדבר מזמן עם חוקר פסיכדלי שדיבר איתי, הוא מאוד אתאיסט, והוא רוצה לייצר טקסים פסיכדליים ללא רוחניות. אני לא לגמרי הבנתי את הרעיון, אבל הוא אמר לי, הדבר הבסיסי זה שאנחנו מתחילים כולם בשקיעה, ושאין לנו שעון. אנחנו לא יודעים מה השעה, ואנחנו כולם ביחד, ואין ספק שכל דבר כזה, בוודאי מסיבת טרנס, שיש את הרחבה, שהיא כזה קור היתוך כזה, של כל האנרגיות, ושבאמת אלתר של כוחות, ושל... אז יש שם ריטואל עמוק, ואנחנו מסוגעים גם להתחבר עם הכוחות האלה בחברה שלנו. אבל עוד דבר שיש בחברות בנות זמננו, זה פולי-דרוג יוז, שזה דבר מאוד נפוץ. כלומר, אנשים במסיבות...
משלבים.
כן, הם ייקחו את האסיד והם ישתו עם זה בירה, ואולי הם יעשו קנדי פליפ עם MDMA, ואולי הם תוך כדי זה יסניפו DMT, או ייקחו קטמין, אז... אז כלומר, ובוודאי שישנו עם זה ג'וינטים או טבק, אז כמובן, ברגע שאני עושה את הפולי-דרוג יוז הזה, אז אני מראש מוריד מאוד את הכבוד, כי זה פחות גישה של כבוד ברגע שאני, אוקיי, עכשיו אכניס גם את זה וגם את זה וגם את זה. עכשיו, אני רוצה לסייג, כאילו, אני לא רוצה לשמוע יותר מדי שיפוטי, אני באמת מכבד את ההחלטות של כל אדם, באשר הוא, אני מודע לזה שפולי דרוג יוז יכול להיות מאוד כיף, וגם לדפוק את הראש יכול להיות מאוד כיף. אני רק רוצה להצביע על ההשלכות של הדברים האלה יכולים להיות עבור החוויה שלנו ועבור הנזקים, ועבור זה שכשאלה המטאפורות שלנו ואלו צורות השימוש שלנו, אנחנו צפויים להרבה יותר נזקים. זה לא אומר מבחינתי שהדברים האלה הם נו נו נו, או שבאופן כללי בוודאי לא שהחברה צריכה לאסור את זה. אני חושב שהחברה צריכה לתת כלים לאנשים להבין ולפתח מערכות יחסים טובות עם סמים. אחד מהמשפטים שאני הכי אוהב, של אנדרו וייל, שאומר, אין סמים טובים וסמים רעים, יש מערכות טובים, מערכות יחסים טובות או רעות עם סמים. כל סם שהוא התרופה של אדם אחד, יכול להיות הרעל של אדם אחר, ולהפך. ויש אנשים שמאשנים טבק פעם ב, והוא עובד בבורם נהדר, ויש אנשים שמחורים לזה לחלוטין, וזה הורג אותם. יש אנשים שיכולים להשתמש, שהיוואסקה יכולה לפתוח להם צוהר לצמיחה אדירה, ויש אנשים שיכולים לשתות שבוע אחרי שבוע שנים, ולברוח מהתמודדות עם הסוגיות הגדולות בחיים שלהם. אז כן.
אז מה אתה חושב,
אפשר עוד...
בטח.
רק קטנה רק גם על זה הקודם.
כמובן.
ושוב, כדי לסייג איזושהי, כדי לא לתת תמונה יותר מדי הרמונית, אני בכל זאת אקדמי, צריך תמיד להפוך את הדברים לקצת יותר מורכבים, לא להגיד שכל החברות המסורתיות, תמיד ריטואליסטיות, יצא לקרוא בספר של האנתרופולוגית, מרלן דופקין דה ריוס, היא כותבת על כל מיני שבטים שאוכלים פטריות, ופשוט יוצאים לימים של לרוץ כמו מטורפים ולהתחרע, פשוט להתחרע. אז כאילו...
כן, או אתה יודע, או כל מיני, גם הבזורקים, או כל מיני שבטים נורדים ויקינגים כאלה, שהיו משתמשים בחומרים פסיכדליים, ואז יוצאים למסעות רצח.
לגמרי.
זה אגב, אני חייב להגיד איתו, זה אחד מהשאלות, שהכי מעניינות ומתחידות אותי. כי אני, אתה יודע, זה לא, זה, בחוויות שזכיתי להיות שותף להם, להיזמן להם, היו לפעמים מורכבות, מורכבות יותר, מורכבות פחות, אבל באמת אתה יוצא מהם עם איזשהו סוג של תחושה של חמלה מחודשת, עם איזושהי אופקים פתוחים, עם איזו אהבה. ואז אתה קורא את התיאורים, אם זה תרבויות של קורבן אדם, שהם גם מהתרבויות המזו-אמריקאיות. עכשיו, אני אף פעם לא יודע אם החונטה הכהנית שהייתה מקיימת את קורבן אדם, אני צריך פעם אחת ותמיד לבדוק את זה עד הסוף, השתמשו או דווקא דיכו את השימוש.
אז יש לי אומר לך.
או.
אז מונטזומה השני, האצטקי, בסעודת ההכתרה שלו, כולם אכלו פטריות, פסילוסיבין, ואז היה להם פיסט כזה, בלאדי פיסט, שכלל הרבה קניבליזם, אז פטריות וקניבליזם, וכן, זה נשמע לי כמו בד טריפ.
אבל אתה מבין, זה העניין המעניין, כי מצד אחד אתה... אנחנו מרבים לדבר על החומרים האלה כאלה חומרים שפותחים את הלב, שפותחים את החמלה, שמקדמים אולי איזושהי סוג של תחושה אוקיינית, שאתה מרגיש חלק מהכל וקרוב להכל וקרוב מאוד לאנשים שאתה נמצא איתם ואתה אוהב אותם. והתופעה הזאת, אתה יודע, תמיד אני אומר לאנשים שמתנסים, אז תשקול לא להדליק את הפלאפון, כי אז יום אחרי זה מסתבר שכתבת הודעות לכל האנשים שהיית איתם ביסודי, ואמרת, יו, שאני אוהב אותך, וזה. עכשיו, ואל מול זה, אתה רואה באמת, אם זה התרבויות הוויקינגיות האלה, אם זה תרבויות מזו-אמריקאיות, שמשתמשים באותם החומרים, ומה שיוצא זה אלימות ואכזריות מטורפת. זה דבר ש I can't, כאילו אני לא מצליח כאילו להושיב את זה.
אוקיי, כן, אז הסט והסטינג. והצד השני של המטבע של שמניזם, יש שמניזם ריפוי, ויש שמניזם התקפי, והוא לא פחות מרכזי משמניזם ריפוי. וכשמישהו בג'ונגל הופך להיות חולה, ההנחה הראשונית זה שאיזשהו שמן תקף אותו, ולכן שמנים הם האוכלוסייה הכי נרצחת בג'ונגל, בגלל שכל הזמן אנשים נוקמים בהם, כי ברגע שמישהו נהיה חולה, ההנחה היא שאיזשהו שמן הטיל עליו מתקפה. וזו בדיוק הסיבה, כלומר, עדיין לא לפתוח את הטלפון, מסיבות אלו אחרות, זה עצה נהדרת, בגלל שאנחנו curators of our set and setting, שזה הלימוד מבחינתי שגם אנחנו לוקחים מתוך החוויה הפסיכדלית לחיים בכלל, כלומר, ללמוד לעצור את הסביבה שלי מעבר לחוויה הפסיכדלית. אבל כן, בהקשרים אחרים...
זאת אומרת, אתה אומר... סליחה, כן, הקשרים אחרים.
בהקשרים אחרים, דוגמה מפורסמת, זה הרמן קאן, הארכיטקט האסטרטגיה הגרעינית של ארצות הברית במהלך המלחמה הקרה, ששכב, שוכב על הספה, בטריפ LSD, ב-60s, והוא כבר אומר... הוא שוכב, הוא כבר אומר, וואו, וואו, ואחר כך שאלו אותו, מה אתה ראית שם? הוא אמר, אני ראיתי אסטרטגיות הפצצה של נפלם על סין הקומוניסטית. אז כאילו, כן, כל אחד לוקח את זה למקום.
אבל אתה מבין, זה מדהים. זה מדהים כי זה קצת, כי איפשהו אתה אומר, אם אנחנו חושבים על החומרים האלה כאל ישויות, ואמרת, אם זה נכון אונתולוגית או לא, ראוי, כדאי לחשוב את המסע כאיזשהו מדריך, את הפתחייה כילדים של אלוהים, כמו שאומרת, כאיזשהו סוג של נוכחות מיטיבה. ואז אתה אומר, אבל תראה, אותם חומרים, אותם ישויות מיטיבות, שם קניבליזם וקורבן אדם, הוא חושב על נייפלם, אלה הסתובבו, שחטו כל מה שזז.
כן.
אז זה לחלוטין, לא לשם, לא לשם. זה לחלוטין שאלה של כוונה, של set and settings, של הנקודה שאיתה אתה פותח והמקום שלה ואתה מכוון. זה כאילו לגמרי חותר מתחת למחשבה שיש איזה רוח קוסמית פתחייתית שרוצה לקדם אותנו לקחת איזושהי סוג של הערה. אם אנשים לוקחים את אותם חומרים והולכים למקומות כל כך אפלים. לא?
כן. אני מסכים. קודם כל...
זה לא...
הרמן כאן היה לאסיד, ואסיד הוא כלי.
כן.
נחזור לכל השמנים האלה ומונטזומה. אז בהחלט, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מהתפיסה הנאיבית, הניו-אג'יסטית, שהדברים האלה פשוט מבטאים ומנחילים peace and love, זה דבר שאני יוצא נגדו בספר שלי, American Trip, הרבה מתוכו, או לקראת סיום, עוסק בעצם בלקרות אגר על חלק מהנחות היסוד שאנשים הניחו על החוויה הפסיכדלית בשנות ה-60, שאני טוען שהם תוצאה של הסט וסטיק של שנות ה-60, ואופן שאנשים, אז בהקשר הזה, ראו את כל ההיפים האלה, עושים LSD, ואמרו, LSD מחולל חוויות של אהבה, אוניברסליזם ופציפיזם. אז לא בהכרח, בעיניי עדיין יכולות להיות הטיות מסוימות, כלומר, החוויה הזאת היא יכולה לפעול ברמה מאוד ביולוגית ממש, פיזיולוגית, שאנחנו מכירים אותה, של החוויה של של ההתאחדות, של שההתמזגות לאדם מולך, אבל ללא ספק בהקשרים אחרים זה פועל אחרת, בהקשר של שמן שעכשיו נלחם בשמן אחר משבט שכן באמזונס, והוא השתמש בזה לכל מיני מטרות שגם ריפוי, אבל גם התקפה, וזה יהיה חלק מתפיסת העולם שלו. אני ככה, האמירה שלך לגבי הישויות, והאם לבטוח בישויות או לא לבטוח בהם, אתה יודע, אני חושב על כל מיני דתות איורווסקה, ברזילאיות, כמו אוניאד וג'טה וסנטו דיימי, ומה שיגידו מקומות כאלה, מצד אחד יהיה את התפיסה שהאיורווסקה עצמה היא ישות מיטיבה ומלמדת וטובה, ואני חושב שזה דבר יקר ערך שאנשים שניגשים לתוך החוויות האלה, הם באים עם החוויה הזאת, ועם האמונה הזאת, והידיעה שהם בידיים טובות. אבל בו זמנית, יש שם גם הרבה עיסוק במדיומיות, בספיריטיזם, ברוחות, ואחת התובנות שקיימות בתרבויות ילידיות, וגם זה שיש כל מיני סוגים של ישויות, שאתה יכול לפתוח, וגם שוב, לא להיות נאיבי, לא להקשיב לכל ישות שאתה פוגש, ולהגיד, ישות כאילו אימטריאלית, ישות שקיימת במימד אחר, אז כנראה שיש לה מידע מוחלט. לא, גם לה יש את האג'נדות שלה, ואת המטרות שלה, והיא לא בכך רוצה בטובתך. אז כן, יש פה איזשהו מתח אני, בעניין.
זה גם מוביל אותנו אולי לשאלה של ההתמסחרות של הפסיכדליה, לתיירות פסיכדלית. זאת אומרת, נגיד ספציפית עם האיווסקה, כן? האיווסקה זה חוויה, זה חומר שהוא יותר ויותר ויותר פופולרי, גם הרבה מאוד אנשים רוצים להתנסות, שואפים להתנסות. אני לא הייתי בשטח עצמו, זאת אומרת, לא הייתי בדרום אמריקה, אבל הבנתי שכבר ממש יש מקומות שבאים כמויות גדולים של תיירים, מן הסתם, אם יש ביקוש, אז אם יש דרישה, אז תהיה היצע, לא בהכרח מהאנשים שהם באמת מוסמכים לעשות את זה כמו שצריך. מה עם המוחכבויות או של ההתמסחרות בעצם של החוויה הפסיכדלית?
וואי, יש הרבה סוגים של מורכבויות. מורכבות אחת בהקשר של דרום אמריקה, דרום מרכז אמריקה, זה באמת ההופעה של פלסטיק שמאנס, שמניזם כאילו פלסטיק, אז הרבה מאוד שמנים במרכאות שהגיעו לתחום הזה מתוך רצון בבצע כסף, או שמנים שאולי היו חלק מקהילה ועכשיו הם מקבלים רק מערביים עבור הרבה מאוד כסף. באופן כללי, ברגע שכסף נהיה הרבה כסף, כמו שאנחנו מתארים לעצמנו, נכנסים כל מיני גורמים לא כל כך חיוביים, אז יש גם נזק לקהילות עצמן, שתיירות האיווסקה, שמשנה את המרקם של מאיפה מגיע כסף, מי עושה כסף וכולי, מה המקורות הפרנסה של הקהילה. יש גם נזקים מבחינה של אנשים לא אתיים, לא מוסריים, שמובילים את התקסים האלה, ושבמקרים רבים זה יכול גם להוביל למקומות ממש של, או של הזנחה, או של פגיעה, ופגיעה מינית, או סוגים אחרים של פגיעות, שדיברנו על אינטנסיפיקציה, אז במהלך חוויה הפסיכדלית יכול להיות רק עוד יותר חמור.
כן,
בטח. אז זה סוג אחד של בעיה שנוצרת כתוצאה מהעניין הגובר בחוויה הפסיכדלית. ואם אנחנו מדברים על העולם שלנו כאן במערב, נניח אני חושב שמובנים מסוימים, כי אנשים לפעמים, יש אנשים שחושבים שאם ניסע לאמזונס, נחווה את החוויה האותנטית, אולי לפעמים אפשר לחוות דברים לא פחות אותנטיים, לפחות אם אנחנו לא קושרים את האותנטיים, במובן שדווקא כמו שזה נעשה לפני מאות שנים, או לא יודע מה, אלא פשוט אותנטי במובן שאמיתי, אני יכול לחוות את זה אולי דווקא פה, או... בכל מקרה צריך להקדיש את זה הרבה מחשבה לאיך עושים. אבל
כן, זה שוב בעצם חוזר לסט אנד סטינגס.
בהחלט, ולדעת טוב מאוד לאן מגיעים, וזה דורש עבודת תחקיר, ובעיניי זה עוד יותר מפחיד אם מגיעים שם למקומות לא מוכרים במדינות זרות ורחוקות, מאשר פה בארץ, שזה בכל זאת עולם קצת יותר קרוב. כן. אבל סכנות אחרות, או תוצאות שליליות אחרות, זה, הייתי אומר, יש את כל הנושא של ה... קומרציאליזציה, שחלק בלתי נפרד מזה, זה מדיקליזציה, ההפיכה שהדבר הזה לכלי רפואי, שיש בזה הרבה פוטנציאל חיובי.
כן, לא, דווקא, לא, אתה לא רואה בזה התפתחות חיובית, שעולם הרפואה המערבית מתחילה גם לגייס את המשאבים האלה למען בריאות הנפש של אנשים?
בהחלט. אני חושב שהרעיון שגרם לאנשים לעמד מאחורי המדיקליזציה היה תפיסה שיש פה איזה סוס טרויאני, וכמו עם הקנאביס, אנחנו נוכיח סוף סוף שהדבר הזה הוא שימושי ומועיל בכל כך הרבה צורות שהעולם המערבי ידע להעריך, ואז אנחנו נסיר ממנו את הסטיגמה, והוא יהפוך, הוא יקבל לגיטימציה בתרבות. הסכנה היא, א', שלא בטוח שה... אינטרסים של המדיקליזציה והלגליזציה הם זהים. כלומר, אני יכול לדמיין עולם שבו חברות רופות מרוויחות הרבה כסף על סינתוז של פסיוסיבין במאות או אלפי דולרים למנה, בזמן שאני יכול לגדל את הדבר הזה בעצמי ללא כל עלות וירטואלי. והם לא רוצות שהדבר הזה יהיה חוקי, כי אז יהיה להם, הפטנטים שלהם יהיו שווים הרבה פחות כסף. ויש גם עדויות על מעורבות שהם בכל מיני צורות במאבק לפעמים נגד לגליזציה. ויש פה סכנה רחבה יותר לאופן שבו אנחנו חושבים על החומרים האלה. כלומר, כשאנחנו מתייחסים לחוויה מיסטית כמשהו שהוא פשוט משהו מועיל בשביל ריפוי של בעיות, כלומר איזשהו וו-וו כזה שהרופא אומר בסדר, ניתן לפציינט להאמין בזה, אבל הוא לא מאמין בזה בעצמו, ואני יוצר איזושהי, וחוזר לסט וסטינג, איזו תפיסת עולם מאוד מרודדת, מרוקנת, שבתוכה אנשים חווים את החוויה הזאת, בזמן שאנחנו שמים בצד את כל המשמעויות רוחניות או הפוליטיות של הדברים האלה, ומתרכזים רק באלה שמניבות כסף. ובהקשר הזה נאמר שהמשל של הסוס הטרויאני הוא בעייתי, בגלל שלצורה של הסוס יש פה חשיבות. זה בדיוק העניין של הסט וסטינג. אז הסוס פה הוא גם בחשיבות. זה לא רק מה יש בתוך הסוס, אלא הסוס עצמו קובע את המולקולה והאופן שהיא מתגשמת, כמו פנוטיפ וגנוטיפ אולי, או משהו כזה.
פנוטיפ וגנוטיפ?
כן, כאילו יש לך גן מסוים, נניח המולקולה זה הגן, אבל הוא מתבטא בצורה אחרת.
הבנתי, הבנתי. אבל בכל זאת, מה אתה חושב שיש דווקא בעולם, האובר קפיטליסטי, האובר מסחרי הזה, הטכנולוגיה הזה בטירוף, מה יש לפסיכדליה לתחום? לאינדיבידואלים, לחברה הזאת בכלל.
כן, אז אני חושב ש... ברמה האינדיבידואלית כבר נגענו בזה, ואני חושב שיש פה כאילו עושר אדיר של ממדים שבהם אנשים יכולים להתערם. שוב, לומר את זה, זה לא לתמוך ולומר, זה לא לעודד שימוש, זה פשוט להכיר במציאות. כן. שמה שאנשים מספרים, שאנשים חווים חוויות רוחניות, אסתטיות, חווים שהם חזרו הביתה, חווים שהם פתרו בקשיים ביחסים, שהם נחלצו מהתמכרויות, ואף אחד מהדברים האלה הוא לא הוא לא taken for granted, הוא לא משהו שקורה בהכרח, אלה דברים שקורים בנסיבות מסוימות, אבל הם יכולים להיות מאוד ברי ערך, אלו חוויות שעשויות להיות משנות חיים ברמה האישית, הרבה אנשים חוו אותם בצורה כזאת, וכן, לחוויות משנות חיים יש ערך. השאלה של החשיבות לחברה, זה השאלה המורכבת והמעניינת, ושאני חושב שיש הרבה התחבטות בתוכה בעידן הנוכחי. הרבה מהאנשים שנמצאים בעולם הפסיכדלי שאני נע בתוכו, כלומר, עולם המחקר הפסיכדלי, שהוא מלא באנשים שהתנסו בפסיכדלים, התלהבו מאוד בפסיכדלים והגיעו דרך זה לחקור את התחום הזה, וזה מאוד נפוץ שאנשים עוברים את השלב האבנגליסטי הזה, כלומר שהם מאוד, שהם גם אולי, שהם מאמינים שהדבר הזה יפתור את כל הבעיות של העולם.
כן, כן, שלב, יש שלב כזה. כן.
יש שלב כזה. שלב שהרבה אנשים עוברים דרכו, וברוב המוחלט של המקרים, הם גם, יש, עוברים איזשהו שלב של כניסה של ניואנס, ושל מורכבות, ושהבנה שזה לא עד כדי כך פשוט. הבנה בעיניי, עבורי, בתהליך שאני עברתי, גם של הכוחות הסטרוקטורליים, זה שמשבר האקלים זה לא רק אם אני מתחבר לעץ הזה ברחוב ורוצה לחבק אותו, זה גם זה שאם יש לי מערכת תחבורה שמאפשרת לי לנסוע לעבודה למחרת בבוקר, לא ברכב. אז או איזה סוגים של טורבינות בוחרים להתקין בחברת חשמל. אז לתודעה יש גבולות, אבל אני חושב שיש כל מיני רמות שבהם הדבר הזה יכול לסייע. ודבר אחד זה באמת איזשהו משבר משמעות שאנחנו נמצאים בו כחברה, התחושה של היעדר משמעות, ואני חושב שהם יכולים לחבר עם איזשהו סדר קוסמי גבוה יותר, עם איזושהי חוויה של וואו, יש פה הרבה מעבר למה שאני תיארתי לעצמי, לחיבור למשהו שמפליא אותנו. כלומר, אנחנו שומעים שוב ושוב על אתאיסטים שיוצאים מהחוויה הזאת שהם כבר לא אתאיסטים. אנחנו יודעים, הם מחקרים, שאנשים יוצאים מהחוויה הזאת עם יותר נטייה, הם זונחים פיזיקליזם לעבר תפיסות של פן פסיכיזם או אידיאליזם. אז כלומר, זו תפיסת עולם אחרת שממש יוצאת מתוך הדבר הזה, ושיכולה לתת משמעות, ומשמעות הוא משהו שאנחנו יודעים שיש לו ערך אדיר, ואם דיברנו על בריאות, אז צריך לצאת קצת מהתפיסה המאוד ספציפית, המדיקלית של דיכאון, לטפל לך בדיכאון, כי דברים כמו משמעות הם ממש מחלחלים לרמה של מחלות והרגלים בחיים, ואופן שאנחנו חיים את החיים שלנו. ולזה קשור גם למשמעות, קשור ההקשר של הקיום שלנו במובן של חברה צרכנית, שאני חסר משמעות, אני מחפש רק לנחם את עצמי או לבדר את עצמי בצריכה של מוצרים, חוויות, חפצים. ויש משהו בחוויה הפסיכדלית שפותח לקיום מסוג אחר, ששם יותר דגש על הפנימיות, על מערכות יחסים, על צמיחה, על חקירה פנימית. אני לא רוצה לומר שזה דברים שהם רק חיוביים, גם פה יש גם צרכנות של חוויות פסיכדליות, כן? זה יכול גם ללכת לשם. אבל עדיין, יש שם פוטנציאל לקחת אותנו מתפיסת עולם צרכנית, שגם לתפיסת עולם יותר הוליסטית שקרובה.
אז אליה. אולי במובן הזה, כן יכולה אולי להיות לשימוש מסיבי בחומרים פסיכדליים, בסט אנד סטינגס, נכון, בכוונה נכונה, כן יכול להיות משמעות סטרוקטורלית בסופו של דבר, זאת אומרת, עם הרבה, עם, אתה יודע, קצת בצורה הכי פשטנית, הרעיונות האלה של בוא ניתן לכולם אסיד, ואז כאילו פוליטית המצב שלנו השתפר. עכשיו, אתה יודע, לא בפשטות כזאת, אבל אולי בכל זאת.
כן, אז אני חושב שבאמת ההקשר הוא פה סופר חשוב. יצא לי פעם לכתוב טיוטה של ספר בשם אלטנוילנד הפסיכדלי. זה היה גרסה פסיכדלית לאלטנוילנד של הרצל, שמתרחשת 100 שנה אחרי אלטנוילנד המקורי, עם סיפור העילה מאוד דומה, ששוב מגיעים פה איזה נינים של הגיבורים מאלטנוילנד, הם עוברים בדרך, עוברים במדינת ישראל, רואים את המצב הכאוטי שהיא נמצאת בו, ממשיכים בדרכם, חוזרים אחרי 20 שנה, ומופתעים לגלות שהתרחשה מהפכה פסיכדלית, וכמה המצב פה שופר, ושמה בין השאר, כמובן הם עוברים איזה סיור ברחבי הארץ, וכל פרק הם נחשפים פן אחר של הקיום הפסיכדלי המואר של מדינת ישראל ל-2048.
בוא נה, שלגר, תגיד, מה זה רק גרסה? איפה הספר הזה? אני רוצה לקחות את הספר הזה.
כתיבה אוטופית, יש בזה אתגרים.
לא, כן, וואי, זה נשמע מעולה.
אז
איזה פיץ'.
אחד מהדברים שהיו שם בבסיס של הספר היה הרעיון שהסכמי שלום שנוצרו בתוך טקסי היוואסקה שכל מנהיגי העולם הערבי ומנהיגי ישראל השתתפו בהם. אז מי שהיום עושה משהו דומה לזה הוא כמובן דוקטור ליאור רוזמן, חוקר טקסים של איוואסקה לישראלים ופלסטינים.
כן.
ובעיניי זה דוגמה נהדרת, כי ליאור הוא בעל תפיסה פוליטית מאוד חדה ומורכבת. הוא יודע ש זה לא מספיק רק לקחת את החומרים והכל קורה מעצמו, אבל הוא יצר איזשהו פורמט שבו אנשים מגיעים, כמובן זה בזהר אנפין ואנחנו עוד לא מזמינים פה מיליוני בני אדם, אבל אנשים מגיעים ויש שם איזושהי כוונה שנמצא, ויש איזשהו פסיליטייטר ותמיכה תוך כדי התהליך הזה, וכסף, משהו אחר.
שאלה אחרונה, דוקטור עידו ארטוגזון. תקשיב, אנחנו בעידן הדיגיטלי הזה שצללנו אל תוכו והוא בלע אותנו, אנחנו כפופים לקצב המזעזע של הוואטסאפים והפייסבוקים והאימיילים והחשמל הזה והמסכים האלה, אנחנו בעולם ממוסך. האם אתה חושב שיש לחוויה הפסיכדלית איזושהי משמעות מיוחדת בתוך העולם הדיגיטלי? האם אתה חושב שהתודעה הדיגיטלית, הדיגיטליזציה לא רק של העולם אלא גם של התודעה שלנו, משפיעה על הממשק שלנו, על המגע שלנו עם החומרים האלה? אתה יודע, אתה אומר, אנשים, התחלנו מזה שאנשים עושים או מפליגים לחוויות פסיכדליות, אם זה ביערות של האמזונס, במיסטריות האליזיות של יוון, בסין העתיקה, ארכאית אפילו, בהודו, היום במציאות הכל כך מדהימה הזאת, מריבה הזאת, אבל גם מותחפת, הקצב הכל כך שונה הזה של התודעה האנושית, אתה חושב שהממשק הזה השתנה בצורה קטגורית, גם בעקבות המהפכה הדיגיטלית, אדם, חוויה פסיכדלית בתוך העידן הדיגיטלי?
בהחלט, כלומר, אנחנו נמצאים גם בעידן שכמו שאמרת, אני עובר את החוויה, ואני עשוי להיות עם הרשת הדיגיטלית הזאת לצידי, וזה אני התחשק לי פעם לכתוב מאמר על interactions של סמים פסיכואקטיביים וסמים דיגיטליים. אגב, יש לי מאמר גם שנקרא Technology and Addiction, What Drugs Can Teach Us About Digital Media. אני מאוד תופס אפליקציות וטכנולוגיות כסוגים של סמים, משנה תודעה.
מה אתה אומר?
כן. ואתה יודע, האופן שהם מעוררים מצבי תודעה, וגם הממשק שלהם וה-affordances שלהם, מה שהם מאפשרים, צורות מסוימות של קליטה וצורות מסוימות של התבטאות וצורות מסוימות של חוויה. כלומר, תחשוב על כל הלבבות האלה שאנחנו שולחים לאנשים בצורה מאוד חופשית בוואטסאפ, כאילו קשה לזכור, אנשים לא שלחו כל כך הרבה לבבות. אני חושב שכמה הוואטסאפ תרם, אני אומרים תמיד על הדברים השליליים, כמה הוואטסאפ תרם לפתיחות של האהבה בין אנשים ובמשפחות, שהאדם לא היה מסוגל לומר לאבא ואמא שלו שהוא אוהב אותם, ועכשיו הוא ממלא אותם בלבבות כל הזמן, ומשהו מזה עובר. אז זה סוג של אמפתי של דיגיטלי.
מעניין, חשבתי על זה ככה.
ובו זמנית, אז יש כל מיני סוגים של לקחים. אלכסנדר ביינר כותב בספר החדש שלו שהעולם השמני יכול להכין אותנו לעולם ישויות ה-AI, כי הוא מלמד אותנו להבדיל בזה שלחיות בעולם שיש בו הרבה agencies וישויות, שחלקן רוצות בטובתנו וחלקן רוצות ברעתנו, ואנחנו לא יודעים מי הן ומה האג'נדות שלהם, והן לא אנושיות, הן כל מיני צורות ודגמים. אז זה גם כן איזשהו שיעור מעניין שקיים שם. בעיניי, עם שני היבטים שמהותיים לדיון הזה, זה א', המחשבה על פסיכדלים כסוג של technological harm reduction, כלומר, המחשבה על איך שככל שטכנולוגיות דיגיטליות מנתקות אותנו יותר מהגוף שלנו, ומחוויה אינטימית, ואנשים שקשה להם מאוד להיות באינטימיות עם אנשים אחרים, להסתכל בעיניים, להיות איתם, לגעת בהם, פסיכדליה היא בדיוק לקחת אותנו לכיוון ההפוך מהדבר הזה, ומאפשרת סוג של recalibration כזה, או באמת היא הולכת למקום שאפשר לראות אותו כריפוי של הרבה מהמחלות הדיגיטליות. כלומר, זה מעניין מאוד שאותן בעיות שאנחנו מדברים על העולם הדיגיטלי כמחריף אותן, ושנוסקות בעשור האחרון, דיכאון, חרדה,
בדידות
וכולי, אז הן בדיוק הדברים של פסיכדליה מטפלת בהם, שבודקים אותם, כלומר, כיום, ובמחקרים, ומניחים שהיא יכולה לטפל בהם. ונקודת תקשורת נוספת, זה כל העולם של קיברדליה. כלומר, השאלה הזאת של האם אנחנו יכולים לייצר טכנולוגיות שיהיו לא נרקוטיות, לא טכנולוגיות שמייצרות שיעבוד תודעתי, אלא הטכנולוגיות שמשחררות את התודעה, שמעצימות את התודעה, וזה רעיון שמגיע כבר, השורשים שלו כבר בשנות ה-60 וה-70, והוא נדחק הצידה, זה חלק מהדברים שאני עוסק בהם במאמר הזה שסיפרתי עליו, על סמים וטכנולוגיה, אבל נדחק הצידה על טובה תפיסות נרקוטיות של טכנולוגיה, שהן השליטות בחברה שלנו היום, אבל בו בזמן יש לנו גם איזשהו זרם כזה, של ניסיונות לייצר חוויות טכנולוגיות, מעצימות הודעה, קיברדליות, כאילו פסיכדליות, וזה עובר דרך כל מיני סוגים של טכנולוגיות, גם כל מיני נוירופידבק וביופידבק ונוירומודולציה מכל מיני סוגים.
מה זה הדברים האלה? נוירופידבק, ביופידבק, נוירורגולציה?
גם טכנולוגיות שמאפשרות ממש to down-regulate, להוריד את הפעילות באזורי מוח מסוימים שלא מאפשרים חלק.
אתה שם על עצמך כאילו אלקטרודות על הראש, ואז כאילו משם תבוא
ואתה יכול, יותר לעשות את המדיטציה ולפוגג את האגו הרבה יותר בקלות, או נוירופידבק זה שהוא לא עושה עבורך את העבודה, אבל הוא מסמן לך כל פעם אם אתה מתקרב לשם, אם אתה מגיע למקום הזה, או אם אתה מתרחק, אז הוא עוזר לך, כלומר, אתה מקבל את הפידבק הזה, שעוזר לך לחדד את היכולות שלך. ויש הרבה טכנולוגיות כאלה, אחת מהן זה מציאות וירטואלית, שהיום היא כמובן מאוד מדוברת, יש ניסיונות לשים את זה בהכנה לחוויות פסיכדליות, כלומר, אתה הולך לעבור חוויה פסיכדלית, בוא תרגיש טעימה של איך זה, כלומר, במשהו שזה לא חוויה פסיכדלית, אבל זה קצת מזכיר את זה בצורה מסוימת. או אחרי החוויה, או אולי גם במהלך החוויה, אני חושב שהדברים האלה הם מאוד מסקרנים, יש אנשים שאומרים, וואו, יופי, זה גם יכול, זה יכול להיות יותר טוב מפסיכדלים, זה יכול להיות להחליף פסיכדלים, אני גם פתוח, וגם סקפטי, לפחות במצב הטכנולוגיה הנוכחי, אני חושב שהבדל אחד משמעותי, הוא שהרבה מהטכנולוגיות האלה, יש דבר אחד שאתה עושה אותו, ואתה נמצא על הדבר הזה. כלומר, אתה נוירופידבק, אתה עושה את המדיטציה הזאת, אבל אתה יכול לעשות, לשלב פסיכדלים עם ה-virtual reality, או עם הנוירופידבק. אתה לא יכול לעשות, או הולכת למסיבה. אתה לא יכול לעשות נוירופידבק ולרקוד במסיבה. או להיות באבית שואה. אז כן, ומעבר לזה, אני חושב שיש פה משהו באמת, ומחזיר אותנו לקראת סיום, לעניין הטקסי העמוק, וזה אולי האמונה המיסטית שהרבה פסיכונאוטים חולקים, יש פה משהו שהוא גדול מאיתנו, משהו שהוא בא מעולם צמחי, משהו עם היסטוריה של מיליוני שנה, משהו שבחלקו פטריות, אז יש שיגידו שביכה אולי יגיע ממקורות בחלל החיצון, כי הנבגים שלהם יכולים לשרוד מסעות בחלל החיצון, אז כן.
כן, ולמה שחייזרים יבואו עד לכאן, הם פשוט יכולים לשלוח לנו את הרויטר לאינטרנט האינטרגלקטי.
לגמרי.
כן.
אז כן, אז פשוט הדבר הזה של אני מתחבר למשהו עמוק, קמאי, אינטליגנציה שנמצאת אי שם, ולא לאיזשהו פרודוקט של חברה מעניינת כסיליקון, וזה משהו שאני חושב שיש לו ערך.
אמן! דוקטור עידו הרטוגזון, בונה, תודה רבה על הטריפ הטוב הזה כאן שלנו, ושבאת ונדבת בכזאת נדיבות ושמחה והתלהבות האופיינית לך ולפועלך מהידע הכל רחב מעמיק שלך בנושא הזה. אני מזכיר לקהל הקדוש, טכנומיסטיקה, הוצאת מדף 2009, או The American Trip ב-2020 ב-MIT, מי שככה באמת רוצה להיכנס לעומקו של המחקר המרהיב והמרתק של דוקטור הרטוגזון. ומה אני אגיד לכם, חברים? מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם? רק אהבה רבה, רק בריאות, רק set and settings שמטיבים איתכם, וכוונות טובות, ראויות, נשגבות. תודה רבה, כל טוב, ונשתמע.
פודקאסט. פודקאסט. פודקאסט.